Je suis
Shalom Alechem. כל העניין של הגלות, ואנחנו בקרבתו של חג הפסח, עניינה של הגלות הוא בעצם סילוק מוחין. סילוק המוחין פירושו ביטול הדע, שהמוחים חוכמה ובינה שמסתלקים אז אין דעת, וכשאין דעת יש גלות, ואין לך גלות יותר גדולה מאשר חוסר דעת. על כן גלה עמי על בלי דעת. לכן כל הגאולה תלויה בגילוי מחודש של המוחים, של בחינת הדעת, וזה כמובן תלוי בלימוד פנימיות התורה, הדור האחרון, ומי שלא עוסק בלימוד הזה, פשוט גורם לאיחור של הגאולה. התשובה העליונה נמצאת בבינה, ורק על ידי תשובה עליונה יכולים לבטל את כל הגזרות מעם ישראל, את מידת הדין. וכשמבוטלת מידת הדין, אז גם כל העניין של החיצונים מבוטלים, והשכינה מתעוררת מהשינה שלה, כי הדינים מונעים את קבלת המוחים מחדש במלכות. בהו זימנה, באותו הזמן שנגזרה גזרת הגלות מגבורה דזי רמתי, אז נאמר, וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. אנחנו מדברים על מגילת יונה, ספר יונה, שהדג הגדול רוצה לבלוע את יונה. פירוש, דה גלותה קדמאה. זה רומז על גלות ראשון, ראינו גלות מצרים. למה קוראים לזה דה גדול? כן, התנין הגדול, אתם זוכרים? הרובט בתוך יאוריו. כך נקרא פרעה, חלק מצרים. ולכן הדג הגדול רוצה לבלוע את יונה, כמובן כאן יונה זו כנסת ישראל, ולכן יש מגמה לבלוע את הקודש. אנחנו רואים את זה גם בפרות שפרעה חולם, כל מה שבריא, כל מה שיפה, כל מה שחי, הקליפה בולעת ולא נודע כי באו אל קרבנה. זאת אומרת, יש מגמה לבלוע וגם להעלים ולהשכיח שהיה פעם משהו. אין כלום. זאת הקליפה הקשה, היא בולעת ומעלימה את כל מה שהיה קודם. במילים אחרות, השכחה שולטת, וכשהשכחה שולטת, זה זמן של גלות. וכיוון שגלות מצרים היא שורש לכל הגלויות, אז גם גאולת מצרים היא שורש לכל הגאולות. באיתמר ב', שנאמר בו, ויונה ירד. מי זה יונה? אמרנו השכינה, ירד, דהיינו שהשכינה ירדה עם ישראל בגלות. לאן הוא יורד? לאן יונה יורד? לאן עם ישראל יורד? לאן כנסת ישראל יורדת, אל ירקתי הספינה. פירוש בין קליפת מצרים. ירקתי הספינה, זאת אומרת, מקום שמעלים שבולע בלב ים, זאת אומרת בלב מציאות בלתי יציבה, שהכל בעצם בעולם התמורות, הכל זז, כמו בלב ים, ודהו, וזה מה שכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה, כי אנוכי סוד השכינה. כן, המילה אנוכי, אנא נפשי, כן, נפש זה חלקות, זה בחינת תחתונה, בחינת השכינה, אנא נפשי, כן, כתביתי אבי, אנוכי. אז השכינה יורדת למטה, וזה בעצם השכינה שיורדת יחד עם עם ישראל בגלות, כמה דהוקמו, כמו שפרשו חז"ל במסכת מגילה, דף כפת עמוד א', בכל אתר דגלו ישראל שחיתה עמהון. בכל מקום שגלו ישראל, השכינה נמצאת איתם. לצערי, יש אנשים שמתרגמים את זה לטוב. אז הם אומרים, הנה, השכינה איתנו, מה אתה רוצה? מה יחשש? אני אומר לו, אתה לא מתבייש? ככה אתה מתרגם את הדבר הזה? אתה לא רואה שזה בכוח? אתה לא רואה שיש מאמץ אלוהי לצאת לגלות בגללך? ואתה חי שם ואתה מכריח את השכינה להישאר איתך בחוץ? אתה לא מבין? בכל מקום שגלו ישראל, השכינה גלתה עמהם. כמובן שזה בכוח. כדי לשמור אותם, שלא יתמעו בין הגויים. אז אם כבר אנחנו בחוץ, בוא נשאר השכינה פה. ושם במצרים קלקלו ישראל, עובדי הון, קלקלו ישראל את מעשיהם שעבדו עבודה זרה. אנחנו זוכרים את הכתרוג של המלאכים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז למה אתה מציל את אלה יותר מאלה? אז אני שואל את השאלה, למה? לדעתכם.
אלה השורש שלהם אחר.
כי אלה לא עשו את התחבית של הירידה? אלה בטבעה, אלה נפלו. למה? הקב"ה מציל את עם ישראל יותר מאשר מצרים.
זה לא קשור
במתן. יפה מאוד, פשוט מאוד. הוא מציל אותם על סמך הסגולה שלהם, לא על סמך מעשיהם.
זה אהבה
כאילו. זה סגולה. זה לא קשור אפילו לאהבה. זה התוכן שממנו הם עשויים. איך נקראים עם ישראל? לא, זה אחר כך. אבל אני רוצה להיות קשור לדבר. גאולי אדוני. אשר גאלם מיד צר, הם קודם כל גאולי אדוני, ובגלל שהם גאולי אדוני, זה הצבע שלהם, להיות גאולים, אז הוא גואל אותם מיד צר. אז זה מובן. זה לא שהוא גאל אותם, אז הם אומרים, עכשיו אתם עם שגאול, נגאל. לא, אתם גאולי השם בשורש. לכן כל מה שיקרה זה תמיד אשר גאלם. במילים אחרות, אנחנו לא יכולים לסבול גלות. ואם יהודי סובל גלות, זאת אומרת שהוא חולה ממש. באמת, הוא שכח את המהות היסודית, הסגולית שלו.
לכן בעשרת הדיברות זה מתחיל ב"אני השם אלוקם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים", כי זה מדובר על החיבור הזה שהוא היה את הגאולה, כי אנחנו גאולי ישראל.
נכון. נכון? שם היסוד האמיתי מופיע.
אז ההגדרה כאילו הוא מגדיר את עצמו כזה שהוא עושה את הגאולי ישראל.
בדיוק, אני מגלה את הסגולה שלכם, הפעלתי את הסגולה שלכם בפעם הראשונה. אתם לא הייתם מסוגלים להפעיל אותה. אני הפעלתי, אני לחצתי על הכפתור. אז אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל אתם, תזכרו, אבותיכם. מאיפה הם באים? מאיפה באים האבות? מאיפה הם באים? מה כתוב עליהם? מעבר לנהר ישבו אבותיכם מעולם. מה זה מעבר לנהר? מי זה הנהר? מהצד השני של העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו ביסוד שלנו, עולם הבא. איך קוראים לבינה? עלמא דחירות, עולם החירות. אז אם אנחנו יושבים שם ביסוד, זאת אומרת שהיסוד שלנו הוא חירות. אנחנו לא יכולים לעשות אחרת. וכל אדם יהודי ששייך לעם ישראל, שמשלים עם הכלא, חולה. פשוט מאוד. הוא חולה נפש. וצריך לרפא אותו מ-2000 שנות התרגלות לכלא הזה. עד כדי כך שהוא חושב שזה המקום הטבעי שלו. וזימנה איתמר בהול, באותו זמן נאמר בהם, שום נתתי שיעור בטלפון, עצר, עם ידיד שגר בבית וגן, על שיטה של ראייה של המציאות. ואמרתי לו, אתם לא מבינים כלום. סליחה, עם כל הכבוד שאני נותן לך, אתם לא מבינים כלום בתורה. מחילה מכבודך. אתם מאחרים את הגאולה. עם כל הדתיות הזאת. בגלל הדבר הזה. לכן אין לכם יחס לא לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, לא לאסתטיקה, לא לניקיון. למה? כי אצלכם הגוף לא שווה כלום. העיקר שיהיה לך חלק לעולם הבא, וגם עולם הבא זה בעתיד. אז קודם כל צריך ללמוד עברית. עולם הבא זה בהווה. עולם שבא. זה לא אני אומר, זה הגמרא. הולך ובא. עכשיו. אז תפסיקו לזרוק את כל המגמה רק לעתיד לבוא, אחרי המוות. והמציאות זה כאן. המגמה זה כאן, זה לא שם. זה לא למות, ואחר כך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה להיפגש איתו בחיים. עולמך תראה בחייך, לא במותך. לכן נאמר, ויקום מלך חדש על מצרים. מה זה מלך חדש על מצרים? מלך שלא יודע את יוסף, נכון? אשר לא ידע את יוסף. מה זאת אומרת לא ידע את יוסף? מה הוא לא ידע? קודם כל הוא לא ידע. כלומר אין לו דעת. אם אין לו דעת, אז הוא גלות, אז הוא מלך הגלות, זה בסדר. אשר לא ידע, דבר ראשון. את יוסף, מה זה את יוסף? עם יוסף, נכון? את בתורה זה עם. כלומר, מה הוא לא יודע? יסוד. זאת אומרת שחסר לו מה? אלמנט מחבר בין שמיים וארץ. אם אין לו יוסף. עכשיו, מי זה האלמנט הזה שמחבר שמיים וארץ? איך קוראים לו? חוץ מיוסף, כן? יפה, ישראל.
חיה אחת בשמיים.
לכן כתוב, חוץ מחיה אחת בשמיים, זה ברייטה, אבל אני רוצה פסוק מהתורה, מהתנך. ישראל נקראים שארי יוסף. באמת? למה? כי אנחנו היסוד. עם ישראל כולו הוא היסוד שמחבר שמיים וארץ. כלומר, אנחנו היסוד של מי? של קודשא בריך הוא. שנכנס איפה? בעולם הזה. אז תשימו לב איזו פונקציה יש לעם ישראל בעולם. זה מבהיל. ולכן, את בריתי איתם. אתם הברית שלי. ברית, באיזה יום עושים?
שמיני.
היום השמיני.
מיד הטבע.
זאת אומרת שאנחנו באים ממדרגה שהיא מעבר לטבע. ולכן אנחנו באים מעולם הבא. מה זה עולם הבא? לא אמרתי עולם שיבוא, כן? מהפנימיות של העולמות. זה נקרא עולם הבא. אנחנו באים מהמדרגה שהיא מעולם הבא. לכן רק אנחנו מסוגלים להביא את העולם הבא ולתרגם אותו לעולם הזה. מי נמצא גם אצלו וגם אצלה? היסוד. נכון? הוא שייך לו והוא נמצא בה. זה מה שעם ישראל עושה בעולם. הוא שייך לעליונים ושייך לתחתונים. והמלך שלנו מי זה? משה רבנו. לכן חציו ומעלה אלוהים, חציו ומטה איש. איש האלוהים. כל ישראל כמו משה. משה זה פנימיות העולמות. כל הזמן אנחנו, זה מה שבאנו לעשות. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זה מה שבאנו לעשות בעולם, רק לספר תהילת השם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כל מה שאנחנו עושים כדי לגלות את השמיים בארץ. את כל הערכים האלוהיים, האינסופיים, כאן. עבודה קשה מאוד. ואז התחילו הגזרות הקשות. למה מתחילות גזרות קשות? כי בא מלך שלא ידע את יוסף. ואני שואל, למה בא מלך כזה? בגלל שעם ישראל בעצמו, מה הוא עושה?
שוכח
עבודה זרה. זה מה שכתוב במצרים. התחילו בעבודה זרה. נכון? אלה ואלה. כן, אלו ואלו. עובדי עבודה זרה. אז אם הם עשו עבודה זרה במצרים, עכשיו מה זה עבודה זרה במצרים, לדעתכם? פשוט מאוד לחיות שם. הרי כתוב ביחזקאל ל"ז שרק עצם העובדה שהם חיים מחוץ למקום שלהם זה נקרא עבודה זרה. מי אומר את זה? דוד המלך מגלה לנו את זה בגמרא. כי גרשוני היום מנחלת השם, מסתפח בנחלת השם, באמור לי לך עבוד אלוהים אחרים. ולאן הוא הלך? כאילו אפשר להבין. רק לרמת גן. לקריאת גד. קריאת גד, פה, ליד אשדוד. וואו, אפשר לחשוב. אבל מה? בקריאת גד יש מלך גוי, מלך גד. ובגלל שהוא יצא ממלכות ישראל למלכות אחרת, אפילו בטריטוריה של ארץ ישראל, זה כבר עבודה זרה. אז אל תשאר עליך, זה בצרפת ובאמריקה ובמצרים. ודה פרעו, וזה פרעו שנקרא מלך חדש, על שנתחדשו גזרותיו. אז הוא מחדש את הגזרות. זה נקרא יצר הרע, זה נקרא כוח הרע שמחדש את הגזרות שלו. וזה הופך להיות דבר קשה, למה? כי בדרך כלל הקליפה אין לה התחדשות. ופה יש התחדשות, זאת אומרת שבמקום שעם ישראל יתחדשו, אז זה תמורה. ברגע שעם ישראל לא עושה את העבודה, החידוש, דבר שלא קיים בקליפה, מתחיל להיות גם של הקליפה, חז ושלום.
אני חושב שפתח לשאול את השאלה. אם אני מתנהל, זה היסוד שמחבר, ואתה אומר שאין בחוץ, הם עושים עבודה זרה, זה כמו הם עושים זרה לבטלה, שנותנים כוח לחוץ.
כן, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, שחז ושלום נתינת חילו. למדרגה אחרת, לא חשוב באיזה תחום אנחנו מדברים, זה כבר נקרא עבודה זרה. כל מי שנותן את הכוח שלו לאומה זרה, לעם זר, למדינה זרה, משלם מיסים בחול, זה כבר בעייתי. עלי תמר, עליו נאמר, זה לא אני, זה הזוהר, כן? עלי תמר, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. אז זה הדג הגדול, כן? הצנין הגדול הרובץ בתוך יוריו, לי יאורי ואני עציפיני, זה פרעו, כך הוא אומר, בדברי הימים, דבעה לבטל הישראל מעלמה, כי מה הוא רוצה לעשות הדג הגדול הזה, התנין הגדול הזה, לבלוע, רצה לבטל את ישראל מן העולם. כדי לבטל את ישראל מן העולם, צריך ישראל חדש. אז הנה הוא אומר, אני ישראל החדש, ורות ישראל. כמו שהנצרות אומרת, וכמו שכל מי שבא במקומנו רוצה לתפוס את מקומנו ולומר שהוא ישראל האמיתי, החדש, וכו' וכו', והדברים ידועים. הדאי בכתיב, זה שכתוב, כל הבן הילוד, היאור, תשליחו. למה צריך לזרוק את הבנים ליאור? לקחת את הנקבות של עם ישראל, כדי לבדוק החדש. הרי מאיפה היהדות? מהאישה, מהאימא. אז אם אני מתחתן עם בת ישראל, גם אם הוא גוי, אז הילדים יהיו ישראל. אבל עם מנטליות של האבא. אז הנה עם חדש. אז הוא זורק את הבנים, את הזכרים ליאור, והוא שומר בכל הבת תחיון. אומר, זה חשוב מאוד, הרבה אנשים זוכרים רק את החלק הראשון. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. אבל צריך להמשיך, וכל הבת תחיון.
אבל זה לא ברור?
לא. לא, זה לא ברור. עובדה שהתורה חוזרת
על זה.
לא נכון, לא נכון. אתה יכול להכניס אותם לכלא, אתה יכול... פה זה תחיון, מה זה תחיון? לא תשאירו בחיים. לא תשאירו בחיים, תשתמשו בהם כדי להפיק מהם חיים חדשים. זה משהו אחר. לא כתוב תשאירו בחיים. או אל תהרוגו. לא, לא הייתה תקופה כזאת. לא, זה לא קיים בהיסטוריה, זה המצאה שכולם מדברים עליה, אבל היא לא קיימת. נכון, אבל זה לא נכון. לא היה ולא נברא. בסדר? לא היה שום תקופה בהיסטוריה שהיהדות עברה דרך האב. תמיד זה עבר דרך האם. ואני יודע שיש שמועה כזאת שרצה, לא היה, זה לא נגמר. מה? כן. כן, נכון, אבל זה לא עניין של ישראל, של המשכה של עם ישראל. עם ישראל רק מהאימא. רק מהאימא עובר העניין של עם ישראל, לדורות, כל הזמן. רק תמיד היה שם. בית אבותם זה אומר שזה בעצם מדרגה שלמה. בית אבותם זה משפחה שלמה, זה איש ואישה. כמו איש וביתו באו, במשרה. לכן, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, ואם לא היו זכרים, יתבטלו עם ישראל מן העולם חד ושלום. אז יהיה עם חדש. בין המצרים. אז מצרים הופך להיות ישראל חד ושלום. זה הרעיון של פרו. עכשיו, מה זה אומר שהוא הופך להיות ישראל? לא אכפת לו שיקראו לו ישראל או שיקראו לו משהו אחר. שהוא יהפוך להיות היסוד. בסדר? הוא רוצה להיות היסוד. למה? כי הוא אומר, מי שמשמש בתפקיד הזה בהיסטוריה, הוא מקבל הכל. כי הרי הכל עובר דרכו. למה מקנאים בעם ישראל? כי בתת מודע יודעים שזה היסוד. עכשיו, היסוד, מה הוא מעביר? הייתי שואל, מה? לא. מעביר הכל. אז השפע, הפרנסה, החוכמה, הכל צריך לעבור דרך עם ישראל. לכן זה משגע את האומות. אז כל הבסיס של האנטישמיות, מה זה אומר? בדבר ראשון, היהודים יש להם הכל. יש להם את הכסף, יש להם את החוכמה, יש להם... זה הבסיס.
אבל זה לא הגיוני, אבל... בסוף זה
צריך להגיע
אליהם.
אבל הם לא יודעים את זה.
אבל זה לא הגיוני, הם יודעים מה שהרב אומר עכשיו. חייבים
להבין מה לעשות. לא, אני אגיד לך גם למה.
כי
עם ישראל לא עושה את העבודה שלו.
חוץ מזה, ראית במשפחות
שלו.
הכל מתחיל אצלנו.
ראית במשפחות
שלו. אם אני לא יודע שהפונקציה שלי זה להעביר בסופו של דבר למצרים, כמו שכתוב בפסוק, וידעו מצרים כי אני השם, לא ישראל, אז אתה מפסיק את הזרע באמצע. אתה לא מעביר את זה למקום האחרון. המקום האחרון זה מצרים. כל עוד ודבר השם לא הגיע עד למצרים, אי אפשר להפסיק לעבוד. ועם ישראל שלא מבין את העניין הזה, מה הוא אומר? הדתיים. בסוף נשאר לבד. רק אנחנו. איזה כיף במית של עצמנו. הבה נגילה. זה חוסר הבנה בסיסי של כל היהדות בכלל. של ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אז אתה חושב שאתה תישאר לבד, רק עם ישראל לבד. לא יודע מאיפה זה בא השטויות האלה, של חוסר הבנה כל כך בסיסית של היהדות.
תביאו יור ידע מה זה היה יותר.
סליחה?
לא ידע מי היה יוסף.
כן, נכון. ואמר עוד עכשיו, מי לא יודע בעצם? עם ישראל בעצמו. שעם ישראל לא יודע, אז קם מלך חדש אשר לא ידע. זה אותו דבר. כי אנחנו מספרים, אמרתי מקודם, נכון? לפי הפסוק, ישעיה מן ג' תהילתי יספרו. האם אנחנו לא מספרים? הם לא ידעו. כי אם אין מי שיגיד, והוא בעל הדבר, אנחנו בעל התוכנה. אם אני לא מגלה אותה, איך הם ידעו את זה? אם אני בעצמי לא מלמד את זה לתלמידים שלי, אם אני לא לומד את זה אצל רבותיי, אז איך אני אגלה את זה? אז מיד אתה נכנס ללימוד ומשנה וגמרה וזה, באמת, יפה מאוד. אבל מה אתה עושה בכלל? מי אתה? מי אתה בכלל? הרי כל לילה סדר זה רק מי אתה. זה מה שאנחנו עושים בהגדה של פסח, רק להזכיר מי אנחנו. בשביל מה נבראנו, בשביל מה באנו לעולם, בשביל מה יצאנו ממצרים, למה אין סוד ברוך הוא גואל אותנו ממצרים, מה? למה אין עמים שנמצאים במקום אחר? למה הקדוש ברוך הוא בא לגאול אותנו ממצרים, מה קורה? תשובה, מהפכה עולמית. ביום הזה שיצאנו ממצרים, לחצו על הכפתור של הגאולות, כל הגאולות, בכל התחומים. פעם ראשונה שיש גאולה בעולם, בכל הגאולות. זה השורש להכל, זה נקרא אביב. האביב של העולם, כך אומר הרב קוק בצל, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל הגאולות של כל העולם כולו. אז היום יש כל מיני חיקויים קטנים, כן? האביב הערבי שמרחב, אם זה אביב אז מה יהיה החורף? ואמר עוד לקיבלה, כן? כנגד גלות מצרים נרמז וימן השם דג גדול לבלוע את יונה שהם בני ישראל. אז הנה הדג הגדול מצרים שבא לבלוע את יונה.
כן, אבל אנחנו לא כפיתוי לאומות כדי לשחרר אותם?
מה זה פיתוי?
פיתיון. פיתיון, זה
נכון. למה פיתיון?
מי הוציא אותנו? הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לשם.
זה חשוב, אנחנו נותנים שיעור. זה שיעור לעולם. יציאת מצרים הופכת להיות שיעור לכל המציאות. קודם כל לנו, ודרכנו לעולם כולו. שאפשר לשאת. אתה מכיר את הביטוי הישראלי, נכון? עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זה השחרור.
בזמן בין האומות, נכירם את הערב רב.
כן, כן, כן. זה כבר אנחנו לקחנו איתנו דוגמית. הוצאנו איתנו ממצרים דוגמית מעם ישראל, מהאומות. כדי לומר להם ברמז, זה מה שעשה משה. אנחנו הולכים לשחרר גם אתכם. נכון, גם היום. ואמר עוד, לקיבלה כנגד גלות מצרים. אז מה זה וימן השם דג גדול? גדול, מה זה גדול? פירת החסד, נכון? אז דג גדול זה לכאורה, תרתי זה סתרי. הרי דג זה מצרים פה, ואתה אומר לי דג גדול, כלומר קליפה של חסד. אז הנה, נתתי לכם כבר את התשובה. אז מה זה מצרים? קליפה אבל של חסד. כלומר, כיף להיות שם. אתם מבינים מה זה? זה לא מה שאתם רואים בסרט. אם זה היה כל כך קשה להיות שם, כן? אז היו בורחים, היו רוצים לברוח. לא. כל הזמן הם זוכרים, זכרנו את הדגה, זכרנו את זה, זכרנו את זה, אנחנו רוצים לחזור לשם. וכל יהודי שעולה היום ועדיין לא יפנים את הרעיון, כל פעם שיש לו בעיה קטנה, הוא חוזר לאמא. נכון? ובמיוחד, תשימו לב, זה דברים מאוד מאוד חזקים. נכון, אבל זה יסוד של חסד.
יסוד
של חסד בוודאי. אז מתי זה עוד יותר? לא, 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 תוציא, אל תערוג, אל תערוג. תזרוק אותה בחוץ.
הוא יחזור,
אני אתם... עזור אותו, תזרוק אותו בחוץ. וימן השם דג גדול, אז זה דג של חסד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל פעם שיש חסדים, זה יעורר את עם ישראל להישאר. אז הגעגועים הם תמיד בתקופות של חסדים. גם בשנה. כשהגוי מתנהל קצת יותר בחסד, אז היהודי שעזב את הגלות רוצה לחזור לשם. קרי, חג המולד. מתי היהודי רוצה לחזור קצת לפריז? בחג המולד. כיף. לעשות את כל הבוטיק בשאנזליזה, כן? כי זה תקופה של חסד. כי אז הגויים כאילו מגלים חסדים. כולם נותנים לכולם, ממוכים כמו ילדים קטנים. כל אחד נותן לכולם. אז זה אתה כאילו מושך אותך, זה אומר, תראה איזה כיף. ואם יורד שלג, בכלל.
סליחה, מה שקורה עכשיו בכל העולם?
זה כדי להרגיע את היהודים, עוד פעם.
שיבוא?
לא. כל פעם זה מתעורר כדי שיבוא, וכל פעם שזה נרגע, הם עוד פעם מניחים את המזוודות. כן, גם אני מדבר על מה שקורה היום. זה משתנה כל שבוע. כל שבוע זה משתנה. לפני חודשיים היה סמינר 100 משפחות, לפני שבוע היה סמינר 5 משפחות. פשוט משוגעים.
נרדמים.
משוגעים. כל פעם אתה חושב שזה אופ, מתעורר בגלל שהיה איזה משהו גדול, זעזוע, ואחרי זה הכל יורד. כי אין כיוון, אין כיוון. זה לא עניין של זעזוע או פיגוע, הם לא מבינים את היסוד שהמקום שלהם צריך להיות פה. זה רק פחד, אם זה בריחה, אז בריחה. כשאפשר לא בורח, אין מה לברוח, אז לא בורחים. אתם לא שמעתם את הרבנים שמדברים בטורקיה ובכל מקום ברדיו? תמיד מראיינים את הרבנים של המקום, נכון? אז עם המבטא של אותה מדינה, לא חשוב איפה הם נמצאים, מדברים עברית אבל עם המבטא של אותה מדינה, ולא, אין לנו בעיות כאן, ברוך השם היהדות, הכל בסדר. למה נבוא? אתם לא פוחדים, אתם לא אומרים לקהילה שלכם שאתם צריכים, לא, 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 לא צריך הכל, חיים בקהילה, בהרמוניה עם כל ה... למה? כי מה שחשוב זה לשמור שבת ולעשות מגילת אסתר. מה אכפת לי איפה אני נמצא? אז שואלת אותו הכתבת, כן, אתם הולכים לחגוג פורים כרגיל? כן, כרגיל.
לא, אבל אם יש פחות סימפטומים בזה, היינו צריכים לבטל ככה, אבל הכל בסדר.
זה פשוט תפיסה שחז ושלום רק ממשיכה, ממשיכה את הגלות, ממשיכה את הגלות, ממשיכה את הגלות.
זה קושי לראות את
החסד בארץ ישראל. אז כל העניין כאן זה להבין את הרעיון הכולל, קודם כל, לפני שנכנסים לפרטים. והרעיון הכולל זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה מעניין אותי. תחזור לטקסטים של התורה, ריבונו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? והוצאתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם. וחייתם. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, שהם בני ישראל, דהיינו לקטלל, להרוג אותם. הוא מפרש לבלוע יונה לא כתיב, אלא לבלוע את יונה. מה זה מילת את? למה התוספת הזאת לבלוע את יונה? את, אתה, בא, לרבות רעיה מהמנה. כלומר, המילה את בזוהר, אומר לנו פה, המילה את שבתורה, לבלוע את יונה, בספר יונה, בא לרבות את משה רעיה מהמנה. זאת אומרת, להוסיף על לבלוע גם את משה שהוא הרועה הנאמן, שגם עליו נגזר להשליחו ביאור. זאת אומרת, גם הוא אחד מהבנים. כל הבן הילוד, היאור התשליחו, קודם כל, ולפני הכל, משה. והיינו מילת את, דעתיד להתייהבה, אורייתה על ידי, דאיהי מאלף ועד תו. זאת אומרת, למה את? כי משה רבנו נתן לנו בעצם 22 אותיות של לשון הקודש. זה בתורה. ולכן משה נקרא את. מאלף עד ת' הפכו את המילה ת' סליל. כלומר, משה רבנו זה התא של העת. הנה? וכל מה שבא מלמעלה, זה בא משם. גם העת תיקה. שעתידה להינתן התורה על ידו. ולכן אנחנו קוראים לתורה הזאת תורת משה, למרות שהיא תורת השם. תורת השם תמימה, למה תורת משה?
בעל
פה. לא. פשוט מאוד, שניתנה על ידו, זה נקרא על ידו. מי שגרם שמשהו יגיע, הדבר נקרא עליו, על שמו. הנה? זאת אומרת שאם למדתם פעם דבר ממי שהוא, הדבר הזה נקרא תורתו של מי שאמר לכם. אתם מבינים? אז מי נתן לנו את התורה? משה, בסופו של דבר. דה פקטו זה מי שמעביר. עכשיו, אם אני מרחיב את היריעה, כל העולם הזה, כל מה שהוא מקבל, בזכות מי הוא מקבל? עם ישראל. הרי אנחנו היסוד. אז כל מה שמקבלות האומות זה רק שפע שבא מישראל. זה נקרא להכיר בעם ישראל. כל עוד והאומות לא תקרנה בעם ישראל, כן? אז זה לא ביאת המשיח וזה לא הכרה בקדוש ברוך הוא. להכיר בעם ישראל זה להכיר בשם. זה הכרת האומות. זה ביאת המשיח. שיעבוד מלכויות בלבד. מה שאומר הרמב״ם. זה ההבדל בין גלות לגאולה. הלכות מלאכים, פרק 11. שהיא מאלף ועד תו, לכן נרמז משה במילת עת, כל אילן גלגולים על ידי הו. כל אלו גלגולי הגזרות של גזרת הווה נתחכמה לו, היו בשבילו. מי זה הווה נתחכמה לו? לגואלם של ישראל, ככה כתוב בפירוש. למי? צריכים למושיעם של ישראל. צריך להיות יותר חכם, כן? ממושיעם של ישראל. כמובן שזה הקדוש ברוך הוא, אבל מי זה דה פקטו במציאות שלנו? משה.
זה כתוב הווה נתחכמה לו ולא להם.
יפה. אז הנה, כמו שפרש רש"י, נתחכמה, כן? למושיעם של ישראל. אנחנו צריכים לבטל את המושיע, אנחנו צריכים לצאת למלחמה נגד מלך המשיע. זה העניין, זאת הפעולה. באמת. ודע, אי הוא דג גדול, ופרו הוא דג גדול. ואיתם הרבה שנאמר בו, הנני עליך פרו מלך מצרים, התנים הגדול, קרוקודיל, כן? שהוא דג גדול, אי הוא דג הוא סוד הזכר של הקליפה הנקרא דג. אז בקליפה יש גם כן זכר ונקבה, הזכר של הקליפה נקרא דג. זה אומר הגאון מבינה. ומצרים היא הבת זוג שלו. כלומר, פרעו מתחתן עם מצרים. פרעו זה הזכר, מצרים זה הנקבה. פרעו נקרא דג ומצרים בת זוגי דגה. לכן קוראים דגה. כן, דג בלשון נקבה, דגה. ומה אומרים בני ישראל כשהם יוצאים ממצרים ומתחילים להיות רעבים? זכרנו את הדגה. כלומר, אנחנו מעדיפים את המלכות של הקליפה. את הנקבה שהייתה שם. שהם כללות המצרים, הם בחינת בת זוגו. אז תשימו לב, תמיד יש זכר רוכב על נקבה. אין בקדושה זה אני ורוכב על חמור. בקליפה זה פרעו רוכב על מצרים, או בלעם רוכב על אתונו. תמיד, ככה זה עובד. שהם סוד הנוקבה דקליפה, אז יש זכר ונקבה, וזה משלים קומה שלמה. אז נאמר, והתפלל יונה אל השם אלוהיו. מאיפה? ממעי הדגה. שצעקו בני ישראל אל השם אלוהיהם, מתוקף הגלות, בתוך הבטן של המלכות של הקליפה, הם צועקים. באמת? עכשיו, מה קורה במצב כזה? מה זאת אומרת? הם נמצאים במצרים.
לא, הנקבה...
זה מצרים.
הנקבה הדגה בלעה את השכר שהוא יונה, ששלנו לא שכר, לא אמור להיות המשפיע.
עם ישראל, במקום להשפיע למלכות בקדושה, הלך להשפיע למלכות בקדושה. פשוט. פשוט מאוד. הוא משפיע. הוא כאילו הולך לשם, זה נקרא משפיע. כל השפע שיורד לישראל נכנס למצרים. אבל הם אוכלים את זה. הם אוכלים את מה שאפשר. אז הכל דבר הוא סוגר את הברז. כדי שלא תהיה יניקה יותר מדי לחיצונים.
מינימום חיות ל...
נכון, לעם ישראל, שיחיו במינימום חיים. זה מה שקורה לעם ישראל בגלות. הם חיים במינימום.
אדם
מקיס יונה,
אבל הוא
מושא
את החוצה.
לא, זה אחר כך, זה עוד לא. לא, אז אני שואל, איך אפשר בכלל להתפלל? הרי משה רבנו לא יכול להתפלל. הזוהר אומר בעצמו שמשה רבנו לא יכול להתפלל במצרים. למה? אי אפשר להתפלל ממקום שהוא מחוץ לארץ ישראל. כך אומר הזוהר. בספר דברים, פרשת דברים. אז כל פעם הוא יצא. כל פעם הוא יצא. ויהי כצאתי את העיר ואפרוס כפיים.
אבל הוא כן מתפלל.
לא, לא. זה העניין. כל פעם שהוא מתפלל, איפה הוא נמצא במחשבה שלו? בארץ ישראל. שנאמר, והתפללו אליי דרך ארתם. גם כשאתה נמצא בחול, אתה חייב לכוון שאתה בארץ ישראל כשאתה מתפלל. אם לא חז ושלום, התפילה שלך הולכת ונבלעת. גם ככה. תופסים אותה חז ושלום, כוחות החיצונים ששולטים שם. וזה נקרא עבודה זרה חז ושלום. גם זה. בוודאי. ולכן מה עושה משה? יוצא כל פעם. זאת אומרת, כל פעם שהם צועקים שם, מתוקף הגלות, הם חייבים לכוון כאילו שהם כבר יוצאים, שהם כבר בחוץ. על כן אומר המדרש, מדרש לא מובן, שאת קורבן פסח איפה הם עשו? בבית המקדש. כך אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא לקח אותם ממצרים, הם עשו קורבן פסח, ואחרי זה החזיר אותם למצרים, ועכשיו אמר להם ילצו. אז משה נכנס לארץ או לא? לפי המדרש הזה, כן. עשה איתם קורבן פסח.
מה זה
בין
התפילה
לצעקה? אז תפילה זה גם צעקה. יש 10 סוגים של תפילות. שבעה, צעקה, תפילה, פגיעה, כל המילים צריך להבין מה ההבדל ביניהם. ואחד מהם זה צעקה. או זעקה גם יש. הוא מפרש, מה מעי הדגה? מי הוא מעי הדגה? אז מה זה להתפלל, כן, לצעוק ממעי הדגה, מתוך המעיים של הנקבה בקליפה, שנקראת מצרים? אומר, אילן מצרעף, אלו הם המצרים, שהם סוד הנוקבה בקליפה. אז מתוך המעיים של מצרים, התינוק כבר בוכה. אז תדמיינו לעצמכם שעם ישראל הוא כמו עובר, בתוך הבטן של הקליפה של מצרים, אז אנחנו בעצם נולדנו מבטן של הקליפה. הבנתם? עם ישראל התגלה בעולם מתוך הבטן של הקליפה של מצרים. אז אמא שלנו זה מצרים. נכון. בסדר? יצאנו מקליפה של בטן של בהמה. ככה, בהמה שלנו. מצרים.
איך יצאנו? כי בשיקור יונה יצאנו מהפה, לא לדעת, כאילו האם...
אני מדבר עכשיו על יציאת מצרים. יציאת מצרים יצאנו גוי מקרב גוי, ואיזו בהמה זו? מצרים? לא. העגלה. שנאמר, העגלה יפהפייה, מצרים. כן? העגלה יפהפייה, ככה קוראים לה. זאת אומרת שמצרים היא עגל. נקבה, עגלה, ובתוך הבטן של העגל, של העגלה הזאת, יפהפייה, כן? ככה כתוב. יפה. יצאנו משם. עכשיו, האמא שלנו בעצם היא מצרים. ארץ ישראל זאת האישה שלנו, ולא האמא שלנו. אז עוזבים את האימא כדי להתחבר לאישה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. ומי שחושב שארץ ישראל זה אימא, אז יש לו בעיה.
ישראל זה מבחירה.
נכון. ישראל זה בבחירה חופשית, כמו שגבר בוחר אישה. ומקדש אותה. אתה לא מקדש את אמא שלך. ולכן כל פעם שעם ישראל חוזר לגלות, יש לו תסביך אדיפוס. בצורה קולקטיבית. יש לו בעיה, הוא לא השתחרר מהסמלה של אמא.
גם
הדיבור הוא עם האישה, חז ושלום, תבינו מה זה אומר, כשאמרתי תסביך אדיפוס, אז אמרתי כבר הכל, כן? זה להזדבג עם אמא שלו.
אז איך אתה הגיע, זה קשור לזה?
בוודאי.
זה קשור לשואה.
לא ניכנס עכשיו לכל ההיסטוריה, אבל זה אותו רעיון. הרעיון זה כל פעם שאנחנו צריכים לחזור, אנחנו לא חוזרים. כל פעם שיש פתח בהיסטוריה ואנחנו לא חוזרים לארץ ישראל, יש פוגרום, חד ושלום. הנה, פורים, מה... כן. שבוע שעבר. זה העניין של המלאת. כל פעם שיש פתח בהיסטוריה שעם ישראל יחזור, ואני מודיע לכם, עכשיו יש פתח כזה, וחד ושלום, אם לא חוזרים עכשיו, עוד פעם בלגן. שהיו משתעבדים בהם בעבודה קשה, והשליחו את ילדי ישראל לתוך היאור. עכשיו, מה זה להשליך לתוך היאור? איפה זה היאור מבחינה של ספירות? יסוד. היאור נקרא יסוד, נכון? יאור. עכשיו, אם משליחים את הבן, כל הבן הילוד ליאור, מה זה אומר? מה זה אומר? מה הרעיון? שהבן לא יצא מהיאור כדי להגיע למלכות. כלומר, הם הורגים את התינוק ביסוד שלו, בשורש שלו. כלומר, לא נותנים אפילו לזרע להתפתח. כל פעם שמישהו יוצא, הם מחזירים אותו בפנים. אני מתרגם לכם את זה למילים שלנו היום. כל פעם שיהודי רוצה לצאת, הם עושים הכל כדי להחזיר אותו לשורש ולחנוק אותו שם. וזה עובר גם לכלל וגם בפרטים. כלומר, אני נכנס עכשיו לרזולוציה עוד יותר קטנה. יהודי היום שמחליט לעלות לארץ, פתאום בשבוע שהוא מחליט לעלות, יהיה מקבל עבודה חדשה, פרנסה, דברים, פתאום נפתח לו דברים. כדי שכן יגיד וואי, עכשיו בדיוק כשאני רוצה ללכת, הכל נפתח לי. ככה זה עובד. ודרך אגב, זה לא רק מחוץ לארץ לארץ ישראל, זה גם החיים שלך. כשאתה תחליט לצאת ממדרגה של קליפה כדי להיכנס למדרגה של קדושה, אפילו שאתה פה כבר, אותו דבר, הקליפה תגיד לך לא, אל תצא, הנה אני נותנת לך עכשיו עוד איזה כיף קטן, תישאר אצלי בבקשה. למה אתם חושבים שפרעו רודף אחרי בני ישראל?
הוא
רוצה להתארם. לא, הוא רוצה להגיד להם, תישארו פה, אני אתן לכם הכל. מה שאתם רוצים. איך הספרדים היום? מה הם נותנים לעם ישראל שישאר רק בספרד היום?
אזרחות.
מה שאתה רוצה תקבל. מה שאתם רוצים תקבלו. מה אומר היום, כן, בצרפת, ול? צרפת בלי יהודים זה לא צרפת. שאל אותי ילד יהודי השבוע, שתבינו את המוח הדפוק, אז אני לא יכול לצאת. כך הוא אמר לי. כי ולס אמר לי שאם אני יוצא אז אין צרפת יותר. אז אני חייב להישאר שם. ולס אמר.
משיח.
מאיפה אתה ניגש כדי לענות בכלל? או שאתה נופל וגם מתייאש, או שאתה... כן, לוקח סבלנות עוד ומתחיל להסביר לו את פעם, מההתחלה.
בטח לך, הוא הכי יהודי, הוא הכי מקורי והכי יהודי שאפשר, כי בסופו של דבר הוא עושה את העבודה. הוא מפחד על זה שצרפת תיפול, אז הוא נשאר כדי לשמור על צרפת.
נכון.
והוא עושה את העבודה שלו בצורה הכי נאמנה.
ולכן צעקו ישראל אל השם מתוקף שעבוד מצרים, כי הנוקבה בקליפה כוחה יותר גדול מכוח הזכר. בסדר? תמיד בקליפה, ובכלל, האישה יותר חזקה מהגבר. נכון? ויותר מסוכנת מהזכר, תמיד. אצל בעלי חיים, אתם יכולים להתקרב לזכר, לנקבה אתם לא יכולים להתקרב. יש לה, כשיש לה ילדים שהיא רוצה לשמור עליהם, חבל על הזמן. ולכן נאמר שצעקו ממעי הדגה שהיא הנוקבה דקליפה. כי שם הם הרגישו יותר במאסר. שם זה בעצם הכלא האמיתי. תמיד בנקבה, יותר מאשר בזכר. כלומר, במילים אחרות, מצרים יותר חזקה ויותר גרועה מפרעה בעצמו. יודעת? כי מצרים זאת הנקבה. לכן אומרים יציאת מצרים, ולא אומרים יציאת מפרעה. מלך מצרים. השבוע מצאו בארכיאולוגיה, דווקא לפני פסח, כן? כל הסיפור עכשיו, את כל המלכים של מצרים, עוד איזה מלכה, נפרטיטי. מצאו אותה השבוע, את זה שלה, את הקבר שלה, מתחת לפירמידות שם. ועוד יום, ועוד יש לרמז במה שכתוב, וימן השם דג גדול, דה סמך מן. הגענו לאמריקה. כן? אנקל סאב. כן? זאת אומרת שעכשיו יש דג גדול, שהוא נקרא סמך מן, שהוא זהירן פין דקליפה. אז יש זהירן פין דקליפה ומלכות דקליפה. לאומה. דגה דה נחש. למד יוד, למד יוד צו, כן, זה אותו, אותה מדרגה, כלומר, אנטיתזה של משיח, גגמטרי הנחש, בת זוגה מההוא רב החובל. כן, שמתם לב? יש רב דקדושה ויש רב חובל. לכן, דגה הוא הנחש שהוא בת זוגו של רב החובל שהוא עשה מחמל. מעניין, כן? קוראים לו רב חובל. אני לא סתם אומר לכם, ואני בכוונה כבד. איך קוראים ל... אני מפחד אפילו לומר את זה. אבל זה גמרא אומרת, מה אני אעשה?
תגיד בשם הגמרא.
הגמרא אומרת את זה, מה אני אעשה? איך משתמשים בחוץ לארץ כדי ללמד תורה? זה נקרא מקל חובלים. כך אומרת הגמרא. תשימו לב. לא רוצה יותר מזה, זהו, מספיק, אמרנו, מספיק. בסדר? שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחינו ולנו, כן, לצאת מהמדרגות האלה. ולהיות רב בקדושה. ולא רב חובל, חז ושלום. דאי הוא ערב רב, שהנחש הוא שורש של הערב רב. ואיתם הרבה שנאמר בו, וגם ערב רב עלה איתם, והם עשו את העגל, וגרמו את הגלות וכל הצרות לישראל.
אז ישראל לא חטא, אין
מצא. זאת הבעיה, זה שהוא בשיתוף, ולא אומר, ולא...
לא משתלט על המצב.
אם אתה שומע מישהו ואתה לא מגיב, אתה שותף. אז זאת המדרגה, הוא תחול, שהיא בחינת לאה דקליפה. התחול זה הלאה של הקליפה. מה זה התחול? לרד, אי הוא שחוק הכסיל, כי שם בא הצחוק של האידיוטים. כן, אנשים שצוחקים בלי זה, כן? אני אומר לך בוואטסאפ, זה אחר, פת חס. בהתחלה לא הבנתי מה זה אחר. כן, כולם כי משם באה הליצנות, אז זה נקרא ליצנים. מה זה ליצן? זה לא נחמד, כן? ליצן קטן נחמד. ליצן, חז ושלום, זה נקרא מושב ליצים. כן? שהוא צוחק, הוא מזלזל בכל מה שיש בתורה. כל פעם שאתה אומר לו משהו, אז יש לו איזה מין זלזול כזה, איזה מין הבעת פנים כזאת, שמעקם את הפנים, ועושה לך ככה. חז ושלום, זה הדבר הכי גרוע. יותר גרוע מלדבר. התלמידים שלי היום, השבוע, במכון מאיר, שאלו אותי, כי הם נוסעים כולם לפסח, להורים שלהם. אז היה לנו שיעור של חצי שעה לפני השיעור. איך לענות, מה לענות, מה להגיד. כי באים, תוקפים אותם שם. או ההורים, או החברים, או הרבנים, או השיעורים. איך לענות, מה להגיד. כן, אז אמרתי להם קודם כל הרבה כבוד, הרבה יחס, חס ושלום, לא לזלזל בשום רב, בשום אדם, בשום... זה לא פשוט. אז יש אנשים שם שמזלזלים בהם, שהם אומרים להם, אז באמת, מה אתה שוחק, אתה לומד בכלל, מה אתם לומדים? כאילו אתה, בכלל אין לך התחלה של דיבור, אדם שבא בגישה כזאת, זה כבר שובר לך את כל הזה, אין יחס כבר.
אין פחד מזה שאתה והחברים שלך שהרבנים שם שמשקיעים כל כך הרבה מאמץ להפניע בהם את אהבת הארץ ואהבת התורה ולחבר את הכל, ופתאום הם הולכים לשם, יש כאלה שחוזרים ושלא חוזרים אפילו, מתייאשים.
ברוך השם.
אז הם חוזרים.
לא.
שהם לא גם ההורים שלהם.
לא אכפת. אנחנו לא מגדלים תלמידים שהם רובוטים של מה שאמרנו.
לא, ממש לא.
אני מגדל תלמידים בסייעתא דשמיא שיש להם עמידה עצמית. וברוך השם, העובדה מדברת בעד עצמה. הם חוזרים עוד יותר חזקים. למה? כי ברוך השם, אני לא מגדל ילדים שאני אומר להם, תעשה ככה כי אמרתי לך.
נכון, אבל ההורים שלהם עדיין יש להם
עדה רצינית.
בסדר, אז
יש לך. ברוך השם, רוב הצעירים חוזרים ומשרתים ועושים הכל.
תשמע, יותר מ-70% מהילדים שמגיעים לארץ לבד, בלי הורים, בלי שום דבר, מוכרח שמיד 70% מהם גורר 3/4 מהמשפחה לארץ בסופו של דבר.
ברוך השם.
כמאמר חז"ל, במסכת ברכות דף סמך א', תחול שוחק, כלומר זאת התכונה של התחול. בגוף האדם צריך לתקן את התחול. אתם זוכרים, למדנו כבר על חודשים, לפי החודשים יש איברים בשיעורי ראש חודש, אתם זוכרים? אז למדנו גם על התחול שהוא שוחק. זאת אומרת שיש מדרגה שהיא מולידה ליצנות כזאת. צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה. שהוא במושב לעיצים לא ישב. כלומר, אל תתיישב בחיים שלך במגמה של ליצנות, של זלזול כזה על כל דבר. אם אתה רוצה, זה סיני, בוודאי. אם אתה רוצה לומר משהו, תביא מקורות מהתורה. אל תשלוף לי הרב שלי אמר או מישהו אמר. זה נחמד, זה בסדר גמור, אבל זה לא תורה. בוא תלמד ברצינות, תביא לי מקורות, אני אביא לך מקורות, וננסה לברר את הסוגיה. עלי תמר, על התחול נאמר, כי כעס בחיק כסילים ינוע. כן, אז הצחוק הזה הוא בא מכעס פנימי, ולכן הוא מתבטא בצורה של זלזול. אבל זה כעס מבפנים. ולכן, חז ושלום, הוא נמצא בחיק הכסיל. זאת אומרת, זה חלק ממנו, חז ושלום. פירושו, כי הכבד שהוא עשה מחמם, כועס. כן, אז פה הוא מחבר בין התחול לבין הכבד. והכעס בא מן הכבד, מיותר את הכבד. והוא מתחבר ונח בחיק בת זוגו, התחול. והבת זוג של הכבד זה התחול. אז הנה עוד פעם, זכר ונקבה. כמו פרעו במצרים, כבד, זכר, תחול, נקבה. כעס וליתנות. שהוא שחוק הכסיל. ומה שכתוב לבלוע את יונה, דה נפשה זו הנפש. למה נפש דווקא? יפה, כי אי אפשר לבלוע מדרגה אחרת. איפה הנחש תוקף תמיד את הבחינה הנוקבית? נכון? הנחש לא הלך אצל אדם, הוא הלך אצל חווה. למה הוא הולך אצל חווה ולא אצל אדם? כי יותר קל להשפיע בה מאשר בו. אתם רוצים לשמוע סיפור מזעזע? לפני שעלינו לארץ, היו לנו 14 משפחות של עלייה. אנשים בעלי רצון טוב שחשבו שעלייה לארץ ישראל זה דבר לא טוב ליהודים, אנשים יהודים משלנו, עשו אספה לכל הנשים, רק לנשים, כדי להשפיע על הנשים שלא לעלות לארץ. והתחילו את הנשים, וכמה נשים עזבו את הקבוצה. שמרחם.
הם המשפחות שלהם.
בחינת המלכות, שהתחול שהיא מלכות בקליפה רוצה לבולעה. מסתרה דילה מצד התחול כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. כלומר, לא שמעו אל משה. איך אפשר שלא לשמוע אל משה? ריבונו של עולם, משה רבנו, אתם הייתם הולכים לשמוע אותו, נכון? אם היה שיעור של משה, הייתם באים. אם אתם באים לשיעור של אחד כמוני, הייתם על אחת כמה וכמה הולכים לשיעור של משה, נכון?
אם היית אומר לנו לכת, אז...
ולא שמעו אל משה. איך לא שמעו אל משה? מה זאת אומרת לא שמעו אל משה? מה זה פה שמיעה?
מה זה אל?
לא הבינו בכלל, אין להם בינה, הם לא מתקשרים בכלל למה שמשה אומר, הם שתי קומות. משה מדבר, משדר, ואתה למטה אין לך בכלל את הקו הזה של השידור, בקלה. אל משה. כי לא הגיעו על המדרגה הזאת בכלל. אין דעת. משה זה דעת, משה זה יסוד, זה אבא. עם ישראל במצב הזה שם הם לא כלום. אז הם לא יכולים לשמוע. והנה, ממה? נותן לנו הכתוב את הסיבה, מקוצר רוחניות. אין להם רוח, אין להם זעירנפין, זעירנפין זה רוח. אז מה יש להם רק? נפש. הרוח שלהם קצר.
אז למה משה לא יעבור את הדיבור?
זה בדיוק העניין, משה כן עושה את זה, בדמותו של אהרון. אהרון עושה את זה בסופו של דבר, מי שיוצא זה מי שכן שמע בסופו של דבר, איכשהו. זה 1 חלקי 5, או 20 חלקי 100, 20% ששמעו בסופו של דבר. אבל 80% לא. זה המון, זה קטסטרופה, זה פוגרום אחד גדול. שלא הייתה להם התעוררות הרוח בקדושה. עכשיו, אם אין רוח בקדושה, חייב שיהיה מה? רוח של שטות. הרי ככה זה עובד. אין מקום ריק. מי שעובר עבירה, זה רק בגלל שנכנסה בו רוח שטות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? רוח של שטן. שטות מלשון סטייה. אותיות סין ואותיות סמך מתחלפות בעברית.
כמו שיטות.
באמת? אז זה נקרא שוטה. אדם שוטה זה אדם חז ושלום שיש לו סטייה. זה נקרא שטן. לכן נכנסה בו רוח שטות. אז אין להם התעוררות של הרוח בקדושה, לשמוע אל משה. אז הם לא יכולים לשמוע אל משה, הוא משדר ברמה שהם לא יכולים לשמוע בכלל. אז לא מגיעים לשיעור שלו בכלל. ומעבודה קשה. מה זה עבודה קשה? זה כבר החלק של הכבד. הנה, היינו מסיטרה וכבד, מצד הכבד, שהוא סמך מם, המשעבד בבני ישראל, בעבודה קשה. משעבד, לזה סרבית. כן, משעבד אותם. זאת אומרת שיעשו הכל כדי שלא יהיה לך זמן
לחשוב,
להיות פנוי. פשוט מאוד שלא תתפנה. כן, איך עושים את זה היום? טלוויזיה. תקשורת. שלא יהיה לך זמן לכלום. אז אדם חוזר מהעבודה שלו, הוא מת מהעייפות. כן. נכנס לישון, טלוויזיה ונרדם, וזהו, אין לו כלום, אין לו זמן לכלום, אין לו חשק לכלום, אין לו כלום.
זאת אומרת, זה אינדיקציה, האם יש לך חוסר זמן, זה אינדיקציה שאתה...
צריך להיזהר.
בשביעה קלה.
דהיתמר בו, שנאמר בו, כבד לפרעה. מה זה כבד לפרעה? תחליט, או שזה כבד או לב.
הלב זה נהיה כבד.
יפה. הלב שלו מתפקד כמו הכבד.
ויחבד
את ליבו. זאת אומרת שבמקום לתפקד כמו לב, הוא מתפקד כמו כבד, למרות שהוא לב.
זאת אומרת שבמקום חסד הוא מתפקד כמו...
יפה. במקום המדרגה של הלב, במקום למד בית נציבו של חוכמה, בגלל שאין לו חוכמה בקדושה, אז זה חוכמה של קליפה, וחוכמה של קליפה זה כבד. דאית מרבה שנאמר בו כבד לפרו ועוד כתיב תכבד העבודה. מה זה תכבד העבודה? כל העבודה במצרים הייתה מסוג הכבד. ואז נאמר שאתה אוכל לחם העצבים. אמר? זה ביטוי, נכון? לחם העצבים. מה זה לחם העצבים? זה לאכול בזמן שאתה כועס. אז האריזל אומר שאסור לאכול בזמן שאתה כועס. אם אתה לא נרגע קודם, אסור לך לאכול.
גם הרמב״ם אמר את הראשי תיבות של בריאות, בולם רוזו, ימי שבלו והרבה תנועה.
אז צריך להיזהר מאוד לא לאכול בזמנים של קעד, בזמנים שקר לך גם, לא לאכול שקר לך, אתה צריך להתחמם, זה גם אותו עניין, לא לאכול בזמן שאתה עצוב, וצריך להיזהר, זה אתה מפנים דברים בתכונה נפשית שהיא לא טובה, היא לא בריאה. אז אתה חז ושלום מוסיף, כן, חטא על פשע, מכה על מכה. ולכן תכבד העבודה, שכל זה הוא לשון כבד, הכל אותו עניין. ואנחנו צריכים לתת כבד או כבוד רק למדרגה אחת, לקדוש ברוך הוא. זה נקרא ברוך שם כבוד מלכותו. זה המלכות בקדושה. ואמר כי מסיטרה דמרה, מצד המרה שהיא הבינה בקליפה. כתוב וימררו את חייהם בעבודה קשה. עכשיו אנחנו מבינים שכשאנחנו גדלים בעולמנו, תמיד יש מדרגה כזאת שמופיעה לפני. הרי אתה לא יכול לצמוח, אתה לא יכול לגדול בלי משבר שקודם לו. לכן כל אישה יושבת על המשבר לפני הלידה. אז יש בעיה. אז מה צריך לעשות? צריך להבין שכל משבר שאתה עובר, אל תישאר בו, אלא הוא רק דרך קפיצה למדרגה החדשה. איך אתה לומד את זה? בסדר פסח. מה? סנדוויץ'. קורך. מה זה קורך? מה יש בקורך? מרור ו...
מרור ומצה.
מרור ומצה. מה מסמל המרור?
תוכן, אמצע.
משבר. מה מסמל את המצה? חירות. אז איך אתה אוכל משבר בחירות ביחד? זה הסוד. זה נקרא קורא. בסדר? זאת אומרת, אתה צריך לאכול ביחד ולהבין, אתה מפנים, שכשיש לך משבר בחיים, זה מלמד שעוד מעט יש חירות. אז אל תפחד.
יש גם משבר אחר.
בסדר?
אז אומר שיש משבר אחר
נקרא? הקורך זה אומר ש...
לא,
זאת אומרת שהגאולה שלנו עוברת דרך משבר. זה מה שזה אומר. אז תאכל את שניהם. בסדר? אז צריך להבין את כל הסודות שם. וימררו את חייהם.
אני מבין שהמשבר הוא, אני צריך לתמוך שובה.
נכון.
כי מזה צומח.
נכון. זה מה שאומר הרב חרלאפ.
הוא מצליח קוד, לתמוך.
נכון. הרב חרלאפ בשיעור על פסח אומר שבתוך הגלות עצמה הייתה הגאולה. וזה לא ממנו, כן? כמובן הוא מביא ממקורות של הקבלה, שבתוך הגלות צריך לראות גאולה. אם אתה לא רואה גאולה בתוך הגלות, אתה תישאר בה. אבל אם אתה רואה אותה כקרש קפיצה לגאולה, אז אתה יודע שהגלות היא גלות. היינו בגלות, בסדר. אבל אתה צריך לדעת שזה רק אמצעי לצאת.
במחלה יש ההחלמה.
נכון. אז וימררו את חייהם בעבודה קשה. רוצה לומר כי הבינה היא בחינת החיות כן של הקדושה, חיים בקדושה. ובסיטרא אחרא מתהפך למרירות. הבנתם? זאת אומרת, וימררו את חייהם. מה זה את? אמרנו? עם. אז מה זה וימררו עם חייהם? כלומר, הם חיים, אבל מכניסים להם שם מרירות. אז איך אתה יכול להרבה? אז זה מה שאמרתי לכם, קורך. אז תלוי לאן אתה לוקח את זה, זה כמו קליפת נוגה, נכון? חצי הטוב, חצי הרע.
להחיות המרירות.
מה אתה עושה? או שאתה נותן למרירות ואתה מביא את הכל לחיים, אתה הופך את המר למתוק, כמו בישיבה דמטיפתא, או שאתה חז ושלום הופך את החיים למר.
בין פסים ופסים.
בסדר? לא פסים, פה.
פסים.
הוא מפרש עוד דג גדול, אי הוא ערב רב. מה זה דג גדול? הערב רב. כלומר, מתכונתו של פרעו. שפרעו, מאיזה מדרגה הוא בספירות? לא, אבל מה הוא? איזה ספירה? דעת בקליפה. אז ערב רב, מה זה? דעת בקליפה. הבנתם? לכן משה מוציא את עמו. מי זה עמו? עמך. הקב"ה אומר לו, עמך, העם שאתה, משה, הוצאת. עוד, תתרכז בשיעור.
אבל אתם הם...
תתרכז בשיעור, זה מפריע לי. בבקשה. ולכן, דג גדול יהיו ערב רב, דג גדול רומז על הערב רב. דאי הוא רב החובל, שהם תחת ממשלתו של סמך ממה, נקרא רב חובל. אז תלוי מי אתה לוקח לך כרב בעצם. או שאתה לוקח לעצמך רב חובל, או שאתה לוקח לעצמך רב בקדושה. כלומר, או שהרב שלך זה פרו, או שהרב שלך זה משה. כי מן חובל, מי נקרא חובל? אלא רב מכל מלאכי חבלה. איך קוראים לה תקופה שהיא לפני משיח? חבלי משיח, נכון? במילה חבלי משיח יש חבלה, מחבלים. כלומר, התקופה שהיא לפני מלך המשיח תהיה תקופה שהעולם יהיה מלא בפיגועים, בחבלה. כל העולם יהיה טרוריזם אחד גדול. זו התקופה שלפני המשיח. זה נקרא חבלי משיח, ויש מרבותינו, תקשיבו טוב, שלא אומרים חבלי משיח, אלא מחבלי משיח. ככה כתבי. פלא פלאות. עכשיו, הדבר הזה, זה נקרא מלאכי חבלה, שהם לפני הגאולה. אתם זוכרים שאנחנו קוראים בצהרי יום פסח, בצהריים שלפני הליל הסדר. אנחנו קוראים פה, מי שנמצא ביישוב, כן, את התיקון של רבי שמשון מאסטרופולי. נכון? ואת מבית המסעות ואת כל קורבן הפסח. אז שם אנחנו מזכירים את כל מלאכי החבלה, מה זה המלאכים האלה? מאיפה הם יצאו? ואיך צריך להפוך אותם למדרגה? כן? אגרוף. אלא מי שהוא הגדול והראש מכל מלאכי החבלה, המחבלים, המשחיתים. אז מי זה הראש של כולם? זה נקרא רב חובל. כלומר, רב המחבלים, קוראים לו היום. היום קוראים לזה ככה, בעיתונות, רב המחבלים. הזוהר קורא לו רב חובל. זה אותו דבר.
אתה אמרת שצריך לבחור רב בגלישו או רב חובל. אבל הערב רב בחר ברב בגלישו. בחר במשה.
נכון, אבל הוא בחר משם, למה? כי הוא ראה שמשה יש לו חריזמה. הוא לא בחר בגלל שיש איגון, יש אידאה וכו'.
גם לפרו יש קריזמה.
נכון. לכן אני אומר שזו יציאה טובה. יש אחד שהוא חזק, אז הם הולכים עם המנסח. היה לו קריזמה, אבל משה יותר חזק ממנו, אז הם הלכו עם החזק. אבל זה לא אידאל, הם לא הבינו את הרעיון שמסתתר
מפה. זאת לא הייתה תשובה מאהבה, זאת הייתה תשובה מאהבה.
נכון, בוא נלך עם המנסח. מתייעדים, כמו בפורים, נכון? כי גדול מרדכי היהודי בעיני, כן, כולם. נפל פחד היהודים עליהם. אז זה לא כאילו הבינו משהו, אלא מפוחדים. אז תגידו לי, בסדר, זה גם שלב של הגאולה, גם היום יהיה ככה.
זאת אומרת, הם באים איתנו לפי החיסוניות שלנו, לא לפי החיסוניות שלנו.
היום, איך נתגבר על כל הבעיות? יהיה פחד שיפול על אומות העולם באיזשהו שלב. אז גם אומות העולם תיכנענה, כן? כלפי עם ישראל, מפחד. זה שלב הכרחי בהיסטוריה שלנו.
יהיה פחד מאיתנו, יהיה פחד מהמצב ויראו שהפתרון אצלנו.
יהיה פחד מזה שעם ישראל לא יקבל את המכות שהעולם יקבל. ואז הם יבינו שיש פה... אי אפשר, קורה משהו פה. כן, כמו שהיה במצרים. דומה למה שהיה במצרים. שם יש להם דם, פה אין דם, מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות ש-200 פיגועים מתוכננים כל יום, ואולי יוצא אחד בשבוע, חז ושלום? הם משתגעים מזה, אתה לא יודע אפילו מה שהם יודעים. רבותיי, אנחנו לא יודעים מה יש מתחת לשטח. אם הייתם פה עכשיו יודעים, הייתם מתאבדים מדיכאון. יש 1,000 פיגועים שמתוכננים, מתוכם אולי יוצא חצי אחד. זה פשוט ניסים ונפלאות, אנחנו לא רואים את זה, לא מבינים את זה. מי שקצת עובד מתחת לפני השטח בעניינים של מודיעין וכל דברים כאלה, הוא פשוט, או שהוא נופל לדיכאון, או שהוא אומר איך אפשר על זה, איך? הכל, זה אותו דבר, זה תמיד אותו מנגנון, תמיד אותו מנגנון. כן, בדיוק. והוא הסמך מהם, ועוד יהיו חובל. גם הגוף שלנו אותו דבר, לא ללכת רחוק. אתם יודעים כמה אפשרויות של מחלה יש כל יום? ורוב הזמן אנחנו בריאים. ברוך השם, זה פלא. זה פלא. אם היינו רואים כמה חיידקים אנחנו בולעים כל רגע, לא היינו נושמים בכלל.
זה
מה שעשה, בגלל שיש לנו כוח להפוך אותם.
ככל שאתה עם חיידקים אתה מחזק שזה.
אז זה פשוט מחשל אותנו, כן? זה מחשל אותנו, זה מחזק אותנו. היום יש שיטה אפילו להפיל בכוונה מוצץ של תינוק לרצפה ולא לנקות אותו, כדי לתת לו הרבה 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 חיידקים שיוכל לשלוט עליהם. אתמול בריקת חיסון. ועוד אי הוא רב חובל, הסמך מן נקרא חובל, ואי הוא חבלה ובת זוגו נקראת חבלה. כן, אז הבת זוג שלו זה חבלה, אז הוא חובל והיא חבלה. כולם מחבלים. אז ערב רב, בנין זה למד יוד. אני לא אומר את השם הזה, כי האריזל אומר לנו שאסור להגיד אותו. ובמיוחד לא בלילה. שזמן של השלטון, אבל ברוך השם, דרך לימוד הזוהר, אנחנו מסלקים את כל החיצונים. ועוזרים לעם ישראל כאן לסלק אותם. אנחנו לא לומדים בשביל עצמנו, אלא לומדים גם בשביל כל עם ישראל, בשביל החיילים שעכשיו נלחמים, בשביל וכו' וכו'. דרך אגב, יש וואטסאפ שעובר כדי לחזק את החייל שרוצים להפיש אותו, אז צריך לעודד וללכת לתמוך בכל מה שאפשר כדי לתמוך בחייל הזה. כן. כן.
זה מפחיל לי לשאור, פסק אני שלישי אינה. שוטה, פסיק פריקו. יום שישי יש אנשים, כמעט כולם אוכלים דגים.
כן.
יש אינה מזה, הוא רצה לבלוע.
כן.
הקדושה. אז אנחנו ביום שבת אוכלים אותו.
אמרנו שדג זה יסוד. לכן אנחנו, אז אותו עניין. הדג זה יסוד. הם רצו לפגוע ביסוד של הקדושה, זה נקרא משיח. ואנחנו אוכלים ביום דג, שזה שבת, דג, שזה יסוד. למה? כדי להיכנס אל השבת, שיהיה חיבור בין זכר ונקבה בקדושה. אז הדג הוא חשוב כדי שיהיה זיווג בין המדרגות. לכן, על פי הקבלה, צריך לאכול דג בשלוש הסוגות.
וואו.
כן.
המשיח הוא יותר קפיצה,
נכון.
מה המשמעות
שהחיות סובלות? מה זאת אומרת
החיות
סובלות? תני לי דוגמה.
החתול חולה, שיש משהו, אנחנו
רואים... זה דברים לאדם עצמו, שהחתול שלו.
לא, אתה בא ברחוב ורואה.
אז יש מדרגות שאם את ראית את הדבר הזה, זה בגלל שזה מדבר אליי עכשיו, זה סיפור שצריך להגיד לחנה, תלמדי מזה משהו. שבת
מיניהו.
סליחה?
שבת מיניהו.
נכון. תמיד זה קשור למי שרואה את הסיטואציה. חז ושלום אדם נוסע ורואה תאונה בכביש, הוא צריך לחשוב למה הוא ראה את התאונה הזאת.
לא במקרה.
זה לא במקרה. אז צריך ללמוד, לדעת, לראות ולקרוא את הדברים. לא להיות משוגע, חזה שלום, כי בין השיגרון לבין זה יש ממש חוט דק מאוד.
אבל למה לא במקרה? זה כן במקרה.
לא.
מעט השם קרה.
כן, אבל זה לא, זה לא, אני לא משחק עם המילים, זה ממש תמיד ככה. בסדר? אז צריך ללמוד מזה משהו. ערב רב, בנים זה למד יוד. אז הערב רב זה הבנים, כן, של אותה אישה חייבת. ערב רב המתגרים על ישראל הם הבנים של אותה אישה המרשעת. ובהון אהבו ישראל, שעל ידם חטאו ישראל בעגל. כלומר, כל פעם שיש חטא זה בגלל שהאישה הזאת מחממת את עם ישראל לחטוף. קוראים לה ככה בגלל שהיא מייללת. היא כל הזמן מייללת. כן, חז ושלום. אז לקחו את זה אפילו בסרטים של הקליפות, כן, תמיד יש אחת כזאת מייללת. תמיד. כן, היא צועקת בצורה של יללה. כן, ילילו יליל. דרך אגב, אנחנו עושים את זה בשופר בצורה של תיקון. גניך הוא גניך ויליל הוא יליל, זה נקרא. אז וחבילו ית בשריו, בעת ברית, וחיבלו והשחיתו את בשרם באות ברית. אז מה היא עושה האישה הזאת? היא מחממת את בני ישראל, את הבנים, שחז ושלום יפגמו ביסוד שלהם, בברית. כמו שכתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. למה הם בכו? לדעתם, אל תסתכלו בטקסט. יפה מאוד. כי אמרו להם לא ללכת יותר עם אישה אחרת. אז הם אמרו, לא, אי אפשר, זה הכי קשה. אנחנו רוצים, כן, עכשיו אומרים לנו אסור, עריות ופרסיה. אז מה נעשה? כלומר, הם בוכים על הסיטואציה שהם לא יכולים להתנהל עם הדבר הזה כמו צעצוע. ואמרו חז"ל בספרי על עסקי משפחות, דהיינו על עריות שנאסרו להם. כלומר, כולם בחו בגלל שהיה איסור של עריות. גם אמרו, עזבו אותנו, תנו לנו לפחות, זה החלק הכי כיף בחיים. מה אתם סוגרים לנו את זה? וזה היה על ידי הספסוף שבקרבו שהיה ערב רב. מי בחה בזה? מי עורר את כל הבלגן על זה? הערב רב. מאיפה? מאותה אישה. עכשיו, האישה הזאת, יש לה, הזוהר אפילו מתאר אותה. הוא אומר שהיא כולה אדומה. כן? עם שיער אדום, והכל אדום אצלה, ציפורניים אדומות, והכל אדום והיא מושכת מאוד. וכל הדברים שנופלים במקרה לילה או בכל מיני דברים של זרע לבטלה, זה שם. עינון, כן? רב עלילו בגלותה. והערב רב נעשו ראשים על ישראל בגלות. כלומר, מי שולט בגלות? אותו ערב רב, אותם כוחות. מחמד ששמעו להם ואינון דגה לישראל, הם מביאים דאגות לישראל. תשימו לב עכשיו הוא הופך את הדגה לדאגה. לכן בקבלה לא אוכלים דגים בראש השנה. לפי המקובלים לא אוכלים ראש של דג, אלא ראש של כבד. שלא יהיה דאגה. כך אומרים המקובלים. זה לא דבש, אלא סוכר. אותו דבר. כדי שלא תהיה מידת הדין. והם מביאים דאגות לישראל בצער שמצרים להם, ובגינדה אמרו, ובשביל זה אמרו לישראל, זכרנו את הדגה שהוא לשון דאגה. כלומר, זכרנו את הדגה, אבל שם זה בעצם היה דאגה רק שהם שוכחים את זה. אתם יודעים שבתכונה הנפשית, האנשים זוכרים רק את הטוב. ככה אנחנו בנויים. אנחנו אף פעם לא זוכרים את הרע שהיה לנו במצב כלשהו. למשל, אדם היה לו טראומה, לאט 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 הוא זוכר רק את הטוב, את הטוב, את הטוב יותר, והכל הפך להיות, וואי, יחסת, איזה כיף זה היה. וכשהיית שם, רק היית בוכה כל הזמן. מעניין, איך המוח שלנו פועל. מזל שהוא פועל ככה, כי אם לא היינו מתאבדים. בקבלה. לא להגיד שאמרתי את זה בהלכה, כן?
אתה מסוכר במקום
דבר שעשו חם
וגבל
במקום דבר. לא גבל, כבל.
אני
רגע, כמו שעשו,
את כבר
מיד
מישהו
גבל,
לא מעניין
אותך. עכשיו,
תימא שהם רגילים.
גם וגם.
בדיוק, אל תיכנסי למלחמות, זה כמו בסדר פסח. כמה סגנונות של אגדה יש?
עלייה.
מיליון. נכון? לפחות. אז יש אנשים, במקום לעבור את האגדה בכיף, הם רק רבים. לא, לא כתוב ככה, אבל אצלי כתוב ככה, מה אתה רוצה? זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא הלכה, אין פה עניין. שיקרא כמו שכתוב אצלו, ופעמיים כתוב, שמה שכמו שנאמר, ואצלי לא כתוב כמו שנאמר, כך שנאמר, אז בסדר, אז מה קרה? מה? בשביל זה אתה הורס את הסדר? כולם זורקים על כולם בסוף את החסה, ומה זה, מלחמת? ובזימנה דנפקו ישראל ממצרים, ובזמן שישראל יצאו ממצרים, ביררו והעלו משם את כל הניצוצים הקדושים שנפלו בקליפת נוגה. אתם רואים? אמרתי לכם שזה קליפת נוגה, זה בדיוק העניין. כי בעצם כל מה שאנחנו עושים בעולם שלנו זה קליפת נוגה. שם אנחנו פועלים. זה חצי חצי. זה עץ הדעת טוב ורע. ובשביל מה ירדנו למצרים? בגלל עץ הדעת שהאדם הראשון אכל. לכן הנשמות שיצאו ממנו נכנסו למצרים. והם יצאו ממצרים, ועכשיו איפה הם? אנחנו. הדור שלנו זה כל האנשים שיצאו ממצרים. אנחנו הנשמות של אותם אנשים. אנחנו בעצם היום הנשמות של כל הגלגולים שהיו כל ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו חותמים את ההיסטוריה עכשיו. לכן אנחנו מלאים 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 באינפורמציה, כי יש לנו הרבה גלגולים בנפש. לכן הכל מבולבל, כי היינו כבר לפחות 200 גלגולים כל אחד. זה המון 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 אינפורמציה יש לנו. אז מי שמחזיק בקדושה בדור הזה, צריך לנשק אותו. זה לא פשוט בכלל. מה? זה משהו אחר. זה רק ילדים קטנים. הילדים הקטנים זה נשמות חדשות. יש, לא כולם, כן? אבל יש ממלחמת ששת הימים. כן.
אני יכול להסביר
למה
זה?
מרי קליפת מוזר. יש ארבע קליפות. שלוש מהן תמאות לגמרי. אין לנו מה לעשות איתן. העבודה שלנו זה להוציא אותן מהסיפור. להתרחק. ויש לנו קליפה רביעית שנקראת ונוגה לא תביב. נוגה לא תביב זה מפסוק מיחזקאל, כל הקליפות. אש מתלקחת, רוח שערה, ענן כבד. והרביעית נקראת קליפת נוגה, זה נוגה זה אור. אז אומרים חכמי הסוד שקליפת נוגה היא בעצם, אם אתה מסתכל עליה, חצי שלה זה רע, חצי שלה זה טוב. כלומר, מה זה? את הדעת טוב ורע.
היא הכי קרובה לקדושה.
היא הכי קרובה לקדושה, יש בה טוב ויש בה רע. עכשיו, מה אתה צריך לעשות בה? ברורי. אז כל מה שאתה עושה בחיים שלך, עכשיו החלטת לבוא לשיעור בלילה, נכון? אז עבדת על קליפת נוגה. חלק אמר לך, אל תבוא היום. וחלק אמר לך, תבוא. ואתה מה עשית? הגדרת את הקדושה על החלק של החושך, ואמרת, אני בא. אז מה עשתה עכשיו הקליפה? הפכה להיות לקדושה. אז עכשיו כל הקליפה הזאת הפכה להיות אור. הבנת? אם היית מחליט לא לבוא, אז החלק הטוב היה נשאר בחושך. זה בדיוק, אז כל אחד מושך לזה, אז כל רגע בחיים שלך אתה שם, כל רגע בחיים שלך אתה שם. צריך להבין שכל מה שאנחנו עושים זה שם, זה בדבר הזה. כל הזמן זה מלחמה של בירור בקליפה הזאת.
זה כשאתה בא לשיעור, או שאתה נותן שיעורים דריסות, אתה מרגיש
פה... בוודאי, בוודאי. כל פעם אני...
אתה רוצה שתיש לך גם שירות.
נכון. כל יום אני רוצה לבטל את השיעור. נכון. בוודאי. בוודאי. וכל יום אני יכול לחפש כל מיני דברים כדי לא... כן, תירוצים וזה וכל מיני דברים. וכל מה שאני עושה בכלל. הכל. לאכול, לא לאכול, לצאת, לא לצאת, לישון עכשיו, לא לישון עכשיו, לא יודע מה. לראות ולא לראות, כן, לשמוע ולא לשמוע.
נכון, זה לא תחומה של
כולם. כי הם לא יודעים את העניינים האלה, הם לא מודעים לדבר הזה. כשאתה לא מודע, אז אתה רובוט של החיים. אבל כשאתה יודע יותר, אז אתה יודע שהכל עובד ככה. אז כציל מיניו תגיעים, אז הרג הקדוש ברוך הוא מהם הרבה בשלושת ימי אפלה. אז מתי בעצם היה הבירור הגדול של קליפת נוגה? בשלושת ימי החושך, במכת חושך, היו שלושה ימים של אפלה, ושם הקדוש ברוך הוא בעצם, זה היה בירור גדול, נכון? מה עשו בישראל? ביררו, מה זה ביררו? הלכו אצל השכן המצרי, ולקחו משם כלי כסף, כלי זהב וסמלות. כלומר, מה הם עשו? הם לקחו דבר מהקליפה והביאו אותו לקדושה. ומי שלא עשה את זה, הוא מת במכת חושך, כלומר, הפך את כל האור שלו לחושך.
זאת אומרת שלנו כעם, היה לנו ארבע מתוך חמש של רוע בקיפה, נוגה.
כן, שמתו, שלא הבינו, שלא יצאו.
כאילו, מתוך העם שלנו, רק אחד מתוך חמש
העם,
היה, נכון. היה את העניין הזה בקדושה.
שהבין את העניין ומתרגם את זה לטוב. נכון. וגם מי שתרגם את זה לטוב, תשימו לב, יש לו איתו בעיות במדבר. כלומר, זה לא כאילו צדיקים יצאו. באמת? שאז מתו הרשעים שהם היו השיגים. אז למי הוא קורא רשעים בעצם? לרק מי שלא יצאו ממצרים. תשימו לב למה קוראים רשע. למה קוראים לו רשע? בגלל שהוא... תחזרו על מה שכתוב בהגדה של פסח. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל. זה רשע!
אבל אנחנו תמיד אומרים שציבור...
לא, לא דיברתי על ציבור עכשיו, דיברתי על כלל ישראל, לא להתבלבל. ציבור זה משהו אחר. ויותר למטה. אתה לא היית בשיעורים האלה כנראה. יש כלל, יש קודשא בריחו. יש כלל ישראל, יש ציבור, שזה צדיקים בינוניים ורשעים, ויש פרטים. זה לא אותו דבר. הציבור יכול לחטוא. הכלל לא חוטא. לכן אם אתה מוציא את עצמך מן הכלל, כלומר הכלל עכשיו צריך לצאת ממצרים. אם אתה משתתף איתו ביציאה, אתה צדיק. אם אתה לא משתתף ביציאה, מיד קוראים לך רשע.
אבל אמרנו, אוקיי, אז בסדר, אז מה זה אומר? אמרנו, מי שקוראים לו רשע זה מי שהוציא אותו מהכלל. אם הוא יצא מהכלל.
לא שהוציא אותו.
שהוציא את עצמו מהכלל. אם הוא הוציא את עצמו מהכלל, הוא לא יכול להיות בציבור. כי הוא הוציא יותר מהכלל. אם הוא כבר לא בשורש שם למעלה, כי הוא הוציא את עצמו.
זה מה שאמרתי.
אבל אמרנו שראשי תיבות של ציבור זה צדיק בינוני רשע.
נכון. בציבור יש כל האפשרויות, אבל בשורש, כן, אם אתה מתחבר לשורש, אין כבר. שם הכלל הוא צדיק, תמיד. כלל ישראל הוא צדיק.
אז אם הוא צדיק, איך אפשר שיהיה רשע בציבור?
בתרגום של הפוטנציאל למציאות. או שאתה נאמן למה שיש בכלל, או שאתה לא נאמן. אז לכן בציבור יש הכל. כאלה שהם כן נאמנים, כאלה שהם לא נאמנים. בסדר? תסתכל על רשי. רשי בעצמו במכת חושך, מה הוא אומר שם? למה הוא קורא להם רשעים? רשי, לא זה קבלה. שהחליטו לא לצאת ממצרים. ולעלות לארץ. רשי! כן? בגלותה בתרה, מה יהיה לעתיד לבוא בגלות האחרונה, הנה עכשיו, הקדוש ברוך הוא עתיד לקטללון, וכן בגלות האחרון, לפני ביאת המשיח, עתיד הקדוש ברוך הוא להרוג את כל הרשעים שהם הערב רב.
להרוג?
כן, להרוג. את כל הרשעים שהם הערב רב. כי אז, כן, לקטלה, קטלה זה קטלנים, כן? כי אז תיגמר להתברר כל הקדושה מתוך הקליפות. זאת אומרת שיש עכשיו חד ושלום ניקיון, זה בירור אחרון. זה מה שאנחנו עושים לפני פסח. מה אנחנו עושים לפני פסח? ביאור חמץ. מה זה ביאור? שורפים. אתה חמץ. לא. כן, באש. והרע יישאר מת. בסוד בילה המוות לנצח. פלא, יפה, מה ששלחת לי. פלא פלאות. ולכן, זה מה שקורה כאן בסוד בילה המוות לנצח. זאת אומרת, זה סוד גמר התיקון. שהמוות ימות. בסדר? אנחנו נהרוג את המוות. נכון. ודאי הוא, וזה סוד הכתוב, והדגה אשר ביאור מתה. איפה הייתה הדגה בעצם? ביאור. כלומר, איפה הייתה קליפת מצרים הנקבה? ביאור. מי זה היאור אמרנו? היסוד. כלומר, איפה השורש של הנקבה? בעשרת היסוד. נכון? למדנו את זה כבר. שורש המלכות בעשרת היסוד. לכן גם במצרים, להבדיל, שורש הדגה, כלומר הנוקבה דקליפה, הייתה קשורה ליסוד.
עושים את הברית, כן.
נכון. ולכן כשאנחנו יוצאים משם, אנחנו חייבים לחצות את הים. למה הים נפתח לשתיים? בקריאת ים סוף? וזה תיקון, תיקון המדרגה שנקראת קליפת נוגה. וזה גם בברית נקרא פריאה. כן, אנחנו עושים ככה בברית, פורעים, קוראים את הבשר. מי שמסתכל על ברית, זה לא פשוט החלק הזה. והרע יישאר מת בסוד בילה המוות לנצח, ודאי הוא זה כתוב, הדגה אשר ביאור מתה. כי אימן של הערב רב, שהיא למדיות, זה האימא שלהם, אז הערב רב שהיא הלמד יוד, המרשעת, נקראת דגה. אז זה האימא שלהם. האימא של הקליפה נקראת דגה. בעברית מודרנית, דגה זה פשוט ביטוי למה שיש בים. אבל זה לא נכון, אני הסברתי תמיד, אני נותן לה בשבת, אני זוכר עוד את השיעור הזה בשבת בבוקר, שאלתי מה זה דגה, אמרו לי, זה הדגים, מה? לא. זה מוות. זה מדרגה של מוות. זה קליפה חזקה מאוד, זה דגה. כל פעם שאתם שומעים דגה, כן, אל תגידו למוכר דגים שלכם, יש לכם דגה, חז ושלום. תקנו דגים, לא דגה. הוא בא לרמוז, כן, שגם היא מתה ומתבטלה, מתבטלת. מה שכתוב, ויבאש היאור, מה זה ויבאש? הסריח, נכון? כן? זאת אומרת שיש מדרגה של מים מקולקלים כבר. כשהמים לא זזים, אז מתחילים לפרוח שם כל מיני חיידקים וכל מיני חז ושלום בקטריות למיניהן. אז אותו דבר זה נקרא ויבאש היאור, מפרש דא אורייתא. תשימו למקום. והיינו התורה נקראת יאור מלשון אור. ויתמר מה שנאמר ותורה אור. אז מה זאת אומרת שהתורה התייבשה? זה מה שהוא אומר כזו. ויבאש היאור. הרי היאור זה יסוד, נכון? יסוד. לאו דווקא יסוד של הקליפה. יאור זה יסוד. עכשיו, האורה נקראת אורייתא. זה אור. נכון? איפה נמצאת התורה? איפה נמצאת התורה? באיזו ספירה נמצאת התורה? בתפארת. נכון? התורה זה תפארת. היא באה ממדרגות עליונות, אבל היא עצמה תפארת, נכון? עכשיו, מאיפה היא מגיעה לעולם הזה? מהיסוד. תמיד. אם אין יסוד, אי אפשר לקבל את התורה מהתפארת. לכן באיזה יום קיבלנו את התורה? שבת. נכון? אבל זה היה יום השישי בסיוון. כלומר, היום השישי זה היה יסוד של השבת. מי זאת השבת? חוכמה. כלומר, אז קיבלנו את התורה ביסוד דה חוכמה. יסוד דה אבא. משה. בסדר? לכן, למה כתוב עכשיו שהתורה יבשה? אנחנו לומדים זוהר, נכון? עכשיו, כתוב פה שהיאור ותורה אור, רוצה לומר כי התורה סרחת לגביו. התורה התחילה להיות עם ריח מגעיל, ריח מסריח. איך? למה? בעיני הערב רב, תלוי מי מסתכל עליה. זאת אומרת שיש אנשים שהתורה מבחינתם זה סירחון, כן? היא לא נגישה, וזה עוד יותר מרחיק, זה פוחדים ממנה עד כדי גועל, ויש אנשים שהתורה היא דווקא רצון להתקרב אליה, והריח שלה זה ריח של גן עדן. כן, זכה נעשית לו סתם חיים, לא זכה נעשית לו סתם המוות. מה? תלוי איך הגישה של האדם, לא איזה תורה. התורה היא לא זזה. התורה היא פוטנציאל. איך העבירו לך אותה, זה משהו אחר. איך גיבלת אותה. בסדר? תמיד הכל במקבל. בעיני המתבונן. כמאמר חז"ל בסוף מסכת סוטה, תראו מה כתוב במסכת סוטה בסוף, בעקבתא דמשיחא, חוכמת סופרים תסרח. הנה. המשנה אומרת במסכת סוטה במשנה שאיך נדע שזה ביאת המשיח, אז החוכמה תסרח, החוכמה של התורה תהיה מסריחה.
לא, אמר סופרים, לא.
יפה, זה חוכמת סופרים זה התורה, כן? איך שיפרשו, זה יהיה סירחות. ויתמר בישראל, אבל בישראל נאמר, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, תשימו לפה, הוא לוקח את כל מה שאמרנו בהפוכה, ואומר, רק בשביל ישראל, כל מי שנולד בן, איפה מכניסים אותו מיד? לתורה, ליאור. ויוד בתוך אור. זה אוויר. אותו דבר. יאור זה לנילוס. בסדר? טוב, אז מה זה אומר שבני ישראל היאורה תשליחוהו? פירוש ימשיכו את כל בן הילוד לאור התורה. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל ילד שנולד מעם ישראל להביא אותו לתורה. הנגלות והנסתרות שהן סוד זון. איזה תורה צריך להביא אותו? גם לנגלה וגם לנסתר. צריך ללמד את הילדים שלנו פשט וסוד. הילדים. נכון. נכון. הזוהר אומר מגיל 6. כן, בהקדמה לפירוש הסולם לזוהר, כתוב מגיל 6.
לבנים לבנות.
כן. כן. אנחנו, האמת, לבנות עושים את זה בדילול, כן? בצורה שמתאים לבנות. מתאימה לבנות.
ביום שישי אני עוד זוכרת איזו תחנה בטלוויזיה ראיתי כיתה של ילדים שלומדים תורה, יש להם שאלות.
אני רציתי להיות כן, בגלל שהנשמות הן נשמות גבוהות, זה נשמות שבאו מעולם התוהו, ועכשיו נכנסים לעולם של תיקון. אז השאלה, הכי חשוב זה לא תשובות, רבותיי, זה השאלות. לכן בליל הסדר, הכי חשוב זה מה משתנה. זהו. זה הכי חשוב, העיקר לשאול. ברגע שאתה שואל, אתה כבר כלי. כשאתה כלי, אל תדאג, אתה כבר תקבל תשובות. העיקר זה לשאול. מי שלא שואל, צריך לפתוח לו, את פתח לו. בדיוק. ולכן הכי גרוע מכל הבנים זה מי שלא יודע לשאול. אז את פתח לו. תפתח לו רק שישאל. גם אם אין תשובות עדיין. זה לא הכי חשוב. כי את התשובות אתה תקבל תוך כדי הליכה בחיים שלך. אבל העיקר זה לשאול. מי שלא שואל זה כבר זלזול, זה כבר לא אכפת לי, כבר תסיימו כבר, אני רוצה לאכול. לכן, הוא מפרש כי אור אי הוא רז, אור בגמטריה זה רז. זה 207, זה אותו דבר. כלומר, אור זה סוד. שבוע שעבר הייתי בשבת חתן, אז כולם מגיעים למלון, בלגן, וזה, היו מלא אנשים וזה. אז אני בא, לוקח את המפתחות של החדר, היא אומרת לי 207, אני אומר, זה כבר טוב. אז היא מסתכלת עליי בתל אביב, ככה, היא אומרת לי, מה זה המספר הזה? אמרתי, אז התחלתי להגיד לשיעור, זה רע, זה טוב. כן, אני התבלבלה, אנשים מחכים עם המפתחות. אז אמרתי, עד עכשיו הייתי זר, מעכשיו נתתי רעד. אני אומר, טוב, לא הבנתי הרבה, אבל אני שמחה שעשיתי לך טוב. טוב, אז זה אור, רז זה אור, 207. דרך אגב, זה גמטריה אמת, כגמטריה קטנה. כן? שהוא סוד זה אירנפין, שמספרו רז. אז זה אירנפין, המספר שלו זה 207. כן? ואז זה הסוד של זה אירנפין. 27, זה זך, גם כן. שהוא סודות התורה, שזה הסוד של התורה. כלומר, אדם שרוצה לקבל אור, הוא צריך להיות ברז, שמתגלה על ידי זעיר אנפין.
אז למה זה זר גם אותו
מוכר? כי זה או זה או זה. תמיד דבר הוא בשני הכיוונים. או שאתה זר לנושא, או שאתה בתוך כולו. בדיוק. ומה שכתוב, היאורה תשליחוהו, מה זה היאורה? לכיוון, נכון? לא כתוב ליאור, אלא היאורה, כמו מצרימה, לכיוון של. דהיינו בת זוגה, דהו אור, בת זוגו של זה האור, שם המלכות הנקראת אורה. אז יש אור ואורה. אז אורה, מי זאת אורה? זה הנקבה של האור. אז ליהודים הייתה אורה ושמחה. בסדר? כלומר, מתוך מי? מתוך האור של מרדכי. אז אם יש אור, יש אורה. אם אין אור, אין אורה. שבה נגלות התורה, דאית מרבה, אז אצלה זה נגלות התורה, ואצלו זה גנזי תורה. זאת אומרת שהיא בעצם מגלה מדרגה אחת של פשט, של נפש, והוא מגלה מדרגה של סוד. שנאמר בה, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מה זאת אומרת של כל בני ישראל היה אור? שכל בני ישראל שהיו במצרים, במכת חושך, הם ראו את הסודות. מתי אפשר לראות סוד? בחושך. למה דווקא בחושך רואים סוד? כי זה נוסף. אם זה בתוך החושך, כל דבר קטן אתה רואה אותו. כל נקודה קטנה על אופק שחור, היא נגלית כמו קטן. נכון? כמו בדיקת חמץ. למה אתה בודק לאור הנר? אתם מבינים עכשיו מה זה לבדוק לאור הנר? לפי הסוד. בדיקת חמץ זה לאור הנר. היית צריך להגיד, אנחנו בודקים את החמץ, מה אכפת לי לאור הנר? בטח שזה לאור הנר. לא, אני בודק את החמץ לפי הסוד. כלומר, אם אני לא לומד סוד, אני לא יכול לראות איפה הדברים הרעים בחיים. זה מה שזה אומר. לא החמץ שנשאר בבית, שאף פעם לא נשאר. פעם מצאתם חמץ? כמעט אף פעם. אולי פעם בחיים שלכם. זה כל כך נקי שאפשר כבר למסכן האחרון החיידקים כבר אמר תצילו אותי, אני האחרון של הדור. זה משהו אחר, לכן צריך לשים קטנות יותר מכזית. אסור לשים חתיכות יותר גדולות. כי אם אתה שוכח את זה, זה לא חשוב, כי אתה ביטלת את זה גם. גם אם שכחת זה לא חשוב. אבל אם זה יוצר מכזית, יש לך כבר בעיה של לא ייראה, בא לי מסב, בא לי ייראה. גנז, גנוז, אור הגנוז. כשיש סמיכות אומרים גנזי. גנזי מרומים, כן? לא, זה שם זה... אי אפשר לקרוא לגנזי אם זה גנזי לבד. יפה, בגלל שזה יש סמיכות. הבנת? אבל אם הייתי אומר את זה בפשוט, זה הגנזים של המלך. אז קוראים לו גנזי המלך. או בית גנזי. אוקיי? אז היה אור במושבותם. אז מה זה שהתמרבה לכל בני ישראל היה אור? היה אור, היה זרז, היה סוד. איפה במושבותם? כלומר, רק מי שנמצא בשם ישראל, הוא רואה את הסוד. אנחנו הסוד של העולם. אם עם ישראל לא ילמד סוד, האור לא מגיע לעולם, חז ושלום. וכולם יושבים בחושך, גם ישראל וגם עם. ואז כולם דופקים עלינו כי הם לא מקבלים את האור, והם צודקים. תראו שהאור של זעירנפין העיר במלכות, שהיא מושבותם, אז היה אור במושבה. היה אור במושבות, היה אור זכר במושב נקבה, הוא יושב עליה. האור הרז יושב על הפשט. הפשט של התורה זה הבסיס, והאור נמצא בתוכה. זכר בתוך נקבה. אין? כגב נדע, בגלותה בתרה, אותו דבר בדור האחרון, כן זה בסוף הגלות האחרון, יתגלה האור של רזי התורה. הנה. כלומר, אנחנו לא רוצים להוציא את הקדוש ברוך הוא שקרן. נכון? הרי זה כתוב בזוהר, אז מה צריך לעשות כדי שלא יהיה שקרן? ללמוד. נכון. זה פשוט לקיים את מה שכתוב. זה כמו שמישהו אומר לי, הקדוש ברוך הוא אמר שבסוף הוא יחזיר אותנו לציון. אז אם הוא לא מחזיר אותי אני לא חוזר. אמרתי לו, אז הוא שקרן. אם אתה עכשיו עולה לארץ, יגידו הנה זה מה שכתוב וזה מתקיים. אז למה אתה לא עושה את זה? להפך, אתה צריך להיות אקטיבי כדי לגלות את מה שכתוב. אז אם יש כתוב שאני צריך לגלות את הסודות בסוף הדורות, אז עכשיו אני בגלות האחרונה, אז תתחיל ללמוד חסידות, תתחיל ללמוד קבלה. מה אתה עושה? הוא מפרש, כי הזוהר והברז, במילה זוהר, תמצא את האותיות הווה רז. כלומר, שם נמצא הרז, שם נמצא הסוד, בזוהר עצמו. שבסוף הגלות התגלו רזי התורה, ורז הוא כמספר אור, 207, שהוא אור בפורקנה בתרוויו, והוא סוד הפורקן, מה זה פורקן? הגאולה. כלומר, איפה גנוזה הגאולה? בלימוד הזוהר. בתוך הזוהר אתה תמצא את הגאולה. כי הזוהר הוא האור שעל ידו תהיה הגאולה האחרונה. כלומר, בזוהר גנוזה הגאולה, רבותיי, מי שלא פותח זוהר, הוא פשוט מאחר את הגאולה.
אני יכול לקרוא,
אתה סתם
לקרוא ולא מבין.
זה לא סתם. אתה פותח, אתה יכול לקרוא. גם אם אתה לא מבין, הבאתי לכם רון בשורש הייחוד והאמונה, שאפילו שאתה לא מבין כלום, זה פועל על הנשמה שלך. כן? זוהר ותהילים זה אותו דבר. זה גם כן אותו דבר. גם תהילים אם אתה לא מבין, זה נקרא כמו לימוד. תקרא. ולכן זה חשוב מאוד שיהיה בכל בית, בכל בית צריך שיהיה זוהר. אפילו זוהר קטן של שלושה כרכים, זה מספיק. כל בית צריך שיהיה לו זוהר. יש זוהר בלשון הקודש, שלושה כרכים, א' ב' ג'. מספיק, אם אין לך אפשרות לקנות אחר, תקנה, זה עולה 60 שקל. שלושת הכרכים, יחד. כלום. זה חשוב מאוד שיהיה בכל בית זוהר. כן, טוב לעשות תעודה. אנשים בספרד, לפני שהיו מכניסים את הארונות ואת הרעיתים לבית, היו מכניסים את הזוהר, דבר ראשון. אפילו שלא היו מבינים, אבל הם היו לומדים כל מוצאי שבת, קוראים, גורפים. והיו עושים מסיבה גדולה, כי זה אור שנכנס לבית.
אז מעכשיו אני קורא לנו כל בית, אז מי יפה
שעשית את הזוהר. יפה. כן, ואז עושים חנוכת בית גם. לכן, לקיים את, את הגאולה האחרונה, לקיים מה שכתוב, כאמת אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. אז מה זה אראנו? זה גם לשון אור. ונפלאות זה נון פלאות. זאת אומרת, הגאולה האחרונה תהיה בזכות הסוד, בזכות הרז, בזכות הזוהר. שהם סודות התורה המחוסים עתה בגלות, במשך 2000 שנה של הגלות לא גילו את הסודות האלה, ובזמן האחרון חייבים לגלות אותם. כמו שכתוב בתהילים, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. אז דוד המלך אומר לנו שאנחנו צריכים כבר לגלות. להוציא את המסך שיש מול העיניים. ואז בסוף הגלות יזכו ישראל למה? לגלות את סודות התורה. נמשיך עוד קצת.
לא מעבירים דפים, כולם מרוצים.
תשמרו את הדפים האלה, אני לא צריך אותם, רק תקחו את החדשים.
אין לי אחד מהנבן.
זה לא ישן. די, זה לא ישן. למה אתה קורא לי זה ישן?
מה הוא לך? תשכח את
זה. איפה? כן. צילמתי כבר 10 דפים. הכל נהנה.
למה אנחנו לא לומדים אותיות?
למה אנחנו לא לומדים אותיות? אנחנו היום לא לומדים אותיות.
למה?
נכון, כי היו גם היפורים, היו כל מיני דברים שלמדנו שיעורים מיוחדים מחוץ למערכת, ואנחנו נחזור כנראה לאותיות רק אחרי פסח. כן? עזרת השם. אז לכן נגלות את סודות בתורה, ועל ידי זה יגאלו. כלומר, מבטיחים לנו, הזוהר מבטיח לנו, שעל ידי זה, על ידי זה, על ידי הזוהר, נגאל. ודאי הוא, וזה שרומז מה שכתוב, כל הבן הילוד, כן, הילוד היאורת השליחו, כל מי שהוא מבחינת בן, עוסקים בפנימיות אור התורה. כלומר, איך נקראים בעצם אנשי הקבלה? בנים. אתם זוכרים מה אמרתי לכם פעם? כתוב אפרוחים, בצים, נכון? ואחרי זה, שלח תשלח את הבנים. אז הבנים זה העניין של, 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 של לומדי הקבלה. קבלה נקראים בנים. וכל הבת תחיון, וגם מי שאינו מבחינת בן, תהיינו מפני שאינו יכול לחפש או לטפס בגנזי אביו, המלך, בסודות התורה, לכן הוא נקרא בת,
אז הבנים זה אלה שלומדים זוהר, הבנות זה מי שלא מסוגל ללמוד, היינו אילן ומשתזין, בהורייתם זה בעל פה, אלו הם העוסקים רק בתורה שבעל פה, והיא חיותם. אז היא החיות שלהם. צריך לה, כן, כל הבן הילוד, האורת השליחו, אם אתה מבחינת בן, אתה צריך לראות את שורש הנשמה שלך. יש אנשים שלא בנויים לזה. ויש אנשים שכן בנויים לזה. את מי שבנוי לזה, צריך מיד להכניס אותו ליאור.
זה אומר הבנים מחיים את הבנות?
זה כל הבת תחיון, זאת אומרת, לאו דווקא, אלא על ידי הלימוד שלהם, של הבנות, כלומר של הבחינה של הפשט אפילו, שם הם ימצאו את המנה שהם צריכים לחיים שלהם.
סליחה, אפשר לחשוב שלהגיד
שהתורה
של פשט
זה התחתי, זה בגלל בן אדם? הרבה, כן, זה כללי, כן. בוודאי, בוודאי, בוודאי שאנחנו אומרים את זה. בוודאי, תמיד זה תורת הפשט ותורת הפרט. זה הולך יחד. לכן זה מה אני צריך לעשות כבן אדם, זה חשוב מאוד. כן? אז צריך להיות כמובן כמה שיותר בקי בכל המקצועות. זה לא שאתה רק הופך להיות לא מצוד ואתה לא יודע שום דבר בשום תחום אחר. כמובן שצריך להיות כמה שיותר שלם בדבר הזה. אבל פה אנחנו מדברים על דור. הדור שלפני הגאולה, יהיה רובו בנים. זאת אומרת, מסוגלים ללמוד, זה מה שאני אומר. בסדר? תשאל את הבנות, חסר הרבה בנים בעולם. אז כאן מפרש על זוהר מילת דאג כמו דואג, כמו דאג, שהוא עניין של דאגה. וזה שאמר דבר אחר, פירוש אחר על מה שכתוב, וימן השם דאג גדול. עכשיו אנחנו חוזרים לפירוש אחר של אותו עניין של יונה. מה זה וימן השם דג גדול? בסוף הגלות יביא הקדוש ברוך הוא דאגה גדולה. כלומר, תהיה דאגה גדולה לאנשים בסוף הגלות. לבלוע את יונה, וכולם ירגישו שרוצים לבלוע את עם ישראל. בסדר? שהם בני ישראל. זה אומר, דא עניותה, זהו עניות שמביא לידי דאגה ועצבות. אז יהיו הרבה אנשים שיהיה להם חסר בכסף. הרבה הרבה בעיות שכספיות, וזה יביא חז ושלום דאגה ועצבות לאנשים, כי יהיו בעיות מבחינה כספית. לכן אמר, דהיו עצב, הסמך מהם נקרא עצב. גם זה חלק מהשטן. שהוא בעצם רוצה שאנשים יהפכו להיות עצובים, אז הוא גורם להם בעיות בפרנסה. ונוקבה דילה, עיצבון. והנוקבה שלו, והאישה של העצב נקראת עיצבון. והנקבה שלו, דהיינו בת זוגו, נקראת עיצבון. והם הזון בקליפה. כלומר, תהיה מתקפה של זכר ונקבה של הקליפה, עצב ועיצבון, העיקר שהאנשים יהיו עצובים, חז ושלום, שמביאים דאגות ועצבות לישראל על ידי העניות רחמנה לצלן. אז השם ירחם, זה מדרגה שהמלחמה כזאת של קץ הגלות. ועוד, דחור הדג, הזכר שהוא הסמך מהם, הנקרא דג, נוקבה הדגה, אתם זוכרים? הנקבה שלו נקראת דגה, כי הוא יותר קשה מהזכר, היא יותר קשה מהזכר. כלומר, הדגה יותר קשה מהדג. האישה, הנקבה יותר קשה מהגבר. דהו, זהו מה שכתוב, והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממעי הדגה, כמו שהתפללו במצרים, מתוך מצרים, שזה הנקבה. אותו דבר יונה התפלל מתוך הדגה, לא כתוב מתוך הדג. כלומר, מתוך הנקבה של הקליפה. ממי הדגה, דהיינו מכנפה דעניותה. אז תשימו לב למי הוא התפלל יונה. למי הוא התפלל? לא, למי הוא התפלל?
לשם אלוהיו.
לשם אלוהיו, לא לשם. הבנתם? מה זה אומר שהוא מתפלל לשם אלוהיו? שהוא הבין את מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא רצה לברוח, נכון? אם הוא בורח מארץ ישראל, זה מה שהוא עשה, הוא ברח מארץ ישראל.
אין לו אלוהים.
אז אין לו אלוהים. כתוב, כל מי שגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוהים. אז מה נשאר לו? רק י' כ' ו' כ'. עכשיו, כשהוא עושה תשובה, הוא מתפלל, מה הוא מתפלל למי? ל-י' כ' ו' כ', אלוהים. כי הוא מכוון לחזור לארץ ישראל. לחזור לנבואה. למה הוא עשה את זה? כדי לא להיות נביא. כי מי שיוצא לחוץ לארץ, מפסיק את הנבואה. אז פה הוא חייב לחזור לארץ ישראל כדי לחזור לנבואה. לכן מכף נדע עניותה, מחמת הרעב של העניות, והיינו רעב של בצורת רחמן על אצלן. דמת למעויד ישראל, שהגיע למעין של ישראל, כי הילדים שואלים לחם ועין. כן? אין לחם לתת לילדים חד ושלום.
סליחה, אני מרגישה
זה הרגשה שלך. השיעור מדבר הרבה על גלות וגאולה. כן, כי זה מה שצריך לעשות. אנחנו עכשיו נמצאים גם, זה יוצא לנו ממש קשור לפסח. שמי שלא מבין את זה לפני הפסח, הוא לא יכול להיגאל. פסח זה לא סתם יושבים בשולחן ושמחים. צריך להבין, זה רציני. אם אתה לא עושה עבודה נגד כל הדברים האלה, ואתה לא יוצא משתחרר מהקליפות, אז אי אפשר, אז צריך להבין איך אומר הגאון מבינה, או והמהר"ל, מי שלא מבין גלות, לא יכול להבין גאולה. אז לכן חייבים ללמוד את זה. והוא זימנה באותו הזמן, כשיגיעו ישראל לזמן כזה, אז כשיגיע זמן כזה, אז ויומר השם לדג ויקה את יונה. מה קורה עכשיו? תשימו לב, מי מקי? הדג, לא הדגה. מעניין, הוא מתפלל מתוך הדגה, אבל מי מקי אותו? הדג. תראו, זה הרבה הרבה דיוקים פה. זאת אומרת שכמו פרעה, מי בעצם מוציא אותנו? לא מצרים, פרעה. נכון? הוא נותן לנו לתת. למה זה עובד בצורה כזאת? רוצה לומר שעד יצאו ישראל מן הגלות, אבל מצד הזכר, כלומר זה אומר שהם כבר עלו מדרגה של מהנקבה, נמצאו בזכר שהוא יותר רך, ולאט לאט יוצאים. אי אפשר לצאת מהנקבה של המקום. נכון. כי בדוחק הדאגה דלהוד דואגים מן עניותה, בדוחק הדאגות של ישראל שדואגים מחמת גודל העניות. לכן, מה אנחנו אוכלים בפסח? לחם? עוני. זה אותו דבר. כלומר, לחם מצד אחד שעונים עליו דברים הרבה, אבל מצד אחד לחם של עניות. של להזכיר לנו שהיינו עניים בדם. לכן, מה התיקון של המצה? מה מכוונים המקובלים שאוכלים את המצה? חוכמה. לא בינה. יין זה בינה. חוכמה. באמת? כל פעם שאנחנו לא עושים את המצה, אנחנו בעצם מכוונים על החוכמה. וכל פעם שאנחנו שותים יין, מכוונים על הבינה. נכון, נכון, בדיוק.
עצם ההכרה.
בדיוק, עצם ההכרה זה כבר יציאה, זה כבר עלייה, זה כבר קדושה. נכון. אז מדוחק ההפקוד, מן גלותה, מכוח הדוחק זה יושלם ותתמלא הצעה של שרות ישראל. כלומר, אחרי זה נקרא כמעלה סעתן, זאת אומרת, קדושה. אי אפשר יותר רע מאשר יש. זהו. זהו, אי אפשר יותר. הגענו למקסימום, ועכשיו זהו, אפשר רק לצאת משם.
הלחם קודש הוא יקר מאוד, ככל שהוא יותר כזה...
כן, נכון. זה חוכמה. זה חוכמה, זה חוכמה. אמרתי, זה לחם של חוכמה. לכן זה לחם מדויק, זה לחם של רפואה, זה לא סתם לחם, זה הלחם שהוא בעצם היסוד המינימלי של החיים. מי שיודע לאכול מצה, אז הוא משלם יקר על הדבר הזה. ואז מיד יצאו מן הגלות. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ואת עם עני תושיע, תשימו לב את מי הקדוש ברוך הוא מושיע, עם עני. והיינו כשיהיו בתכלית העניות, אז תושיע אותם. עכשיו, העניות זה לאו דווקא עניות בכסף, זה עניות בדעת. ובמסיק דבריו ואומר, דה נבואה דה יונה. זו הייתה הנבואה של יונה הנביא. כלומר, יונה היה נביא, והוא ברח מנבואתו, הוא כבש את נבואתו. הוא לא רצה לנבא. הוא קיבל את הנבואה וסגר אותה. אז אי אפשר. הנביא שכובש את נבואתו, הוא חייב ויתה. אז אמרו לו, או שאתה מת עכשיו, או שאתה חוזר ומנבא. אז ככה הוא החליט לחזור ולנבא, ולא לברוח מהתפקיד שיש לו. מי זה יונה אמרנו?
ישראל.
עם ישראל. או שאתם עושים את הפעולה שלכם, או שאתם מתים חזו שלכם. זאת אומרת שעם ישראל לא יכול לברוח מהמגמה היסודית והסגולית שיש לו, לגלות את אור השם בעולם. אז מתנבא, בסוף, זה מה שהוא עושה, זה מה שישראל יעשה, ויפגון ישראל מן גלותה, בדאגה דעניותה, שמתנבא שישראל יצאו מן הגלות בדאגות של עניות, רוצה לומר שכל המעשה של יונה הנביא וספרו, הוא רומז על הגאולה ועל הגאולה. בעזרת השם שניצא ביד חזקה ובזרוע נטויה, שבעזרת השם בשפטים גדולים על אומות העולם, ושהכל יהיה בשקט, בשלווה ובזריזות.